שלושה שיודעים. שלושה שיודעים, בכאן תרבות. אנחנו שמחים וגאים לארח כאן באולפן את נוירולוג הילדים ורופא השינה, דוקטור שי מרקו. אנחנו מיד נסביר מדוע הגעת לכאן, כי יש לנו תוכנית מרתקת. אנחנו עוסקים גם במוח שלנו, נענה על שאלות מרתקות, כמו למשל, מה שינה באמת גורמת למוח שלנו? האם יש מזון שהוא טוב יותר למוח או לא? ועוד שאלה, יש טרנד מסתבר חדש כרגע בארצות הברית, ואולי יפעפע לכאן במסגרת הפיעפוע הכללי של טרנדים כאן, המגמות לישראל, וזה צום שנועד לגרום לנו לחשוב בצורה בהירה יותר. יש דבר כזה, נכון?
יש דבר כזה.
כן, אז אנחנו מיד גם נדבר על זה, וגם בהמשך התוכנית שלנו אנחנו נדון בציפורים נודדות, ציפורים שהיו הנפוצות בעולם. אני מדבר על היונה הנודדת, שהייתה אחת הציפורים הנפוצות בעולם, אם לא הנפוצה בעולם, במאה ה-19, ונכחדה לחלוטין תוך 100 שנה. לאן נעלמו הציפורים האלה? איך הן נעלמו? וגם נענה על עוד שאלות רבות. נדון גם בעלייתו לאקרנים של סרט האנימציה קוקו. נדבר על יום המתים המקסיקני, וגם העתידן איש הפוטורה, דוקטור אושי שואם קראוס, יצטרף אלינו. נתחיל ממחקר חדש שערכו מדענים מישראל וגם מארצות הברית. במסגרתו הם הצליחו לזהות תאי עצב ספציפיים שהאטו את הפעולה שלהם אחרי מחסור בשינה. תמיד אנחנו ידענו, כמובן שידענו ששינה זה משהו שפוגע בפעילות המוחית, אבל לא ידענו מה זה בדיוק עושה. עכשיו, התוצאה של המחקר הזה, שבאמת חוקרים גם בישראל וגם בארצות הברית, הצליחו לבודד את הפעילות של המוח שלנו ברמת תא העצב, העצב הבודד, להבין מה קורה שם. בסופו של דבר, אני אצטט מתוך דבריו של דוקטור יובל ניר מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שאמר במסגרת המחקר הזה שכשאנחנו עייפים, גלי מוח דמויי שינה, ומיד דוקטור שי מרקו יסביר לנו מה זה אומר, גלי מוח דמויי שינה, מין דפוסים כאלה של שינה, פשוט מחלחלים לפעילות המוח הער שלנו, בזמן שאנחנו מבצעים משימות, הרבה לפני שאנחנו נרדמים, ונהיגה כמובן שנהיגה בזמן עייפות מסוכנת ממש כמו נהיגה בשכרות. בסופו של דבר, ככל הנראה, ימנפו את המחקר הזה, בין היתר לבנייה של ינשוף, שיבדוק את פעילות המוח שלנו, ויוריד אותנו מהכביש, שיסייע למשטרה להוריד אותנו מהכביש, לא רק אם אנחנו נמצאים באיזושהי השפעה של שכרות או בגילופין, אלא גם כשאנחנו עייפים. אז דוקטור שי מרקו, אתה נוירולוג ילדים, אתה מומחה לשינה שלנו, בוא תסביר לנו, אם תוכל, מה זה, כשאני עייף, מה קורה לי במוח, גם בהמשך למחקר הזה, ובאופן כללי אתה גם מטפל באנשים עם בעיות שינה.
נכון.
הנה, אנחנו, תמיר צוברי כבר שתל אנדר. כמובן שאנחנו כרגע בבוקר, אז אתם עירניים כמובן, אבל מי שמאזין לנו בשידור החוזר, אנא לא להירדם, מדי כמה דקות נשמיע את מחול החרבות, כדי שתתעוררו בבקשה.
בוקר טוב. צריך לחלק את השינה שלנו לשני סוגים בגדול, אם אפשר להגיד, מבחינת מתי אנחנו נרדמים. השינה שכולנו מצפים לה בערב היא שינה שהיא מושרת הורמונלית, ובעצם כיונקי יום אנחנו אמורים לישון בלילה, ולכן כשיש דמדומים אנחנו מפרישים הורמון שנקרא מלטונין, שבעצם כמות האור שחסרה היא זו שגורמת להפרשה שלו במוח, והוא זה שאומר לנו הגיע הזמן ללכת לישון, הוא זה שאומר שהגיע הלילה, ואנחנו באמת נכנסים למצב של שינה, והאפקט שלו על הרדמות הוא מאוד מינימלי, הוא רק מסנחרן את השעון. אנחנו כן מכירים כולנו את העובדה שאיפשהו לקראת שתיים בצהריים כולנו מתחילים להתאפץ, ואם מישהו אכל גם צהריים אז בכלל, ואם זה בכנס אז אין מה לדבר אחרי ארוחה לשמוע את ההרצאה.
כולנו עבדנו במשרדים ואנחנו מכירים את משבר שתיים נכון. בצהריים, ארבע אחר
שונה.
הצהריים, שש בערב, אנחנו כל היום חווים משברים
נכון.
של אנרגיה.
בדיוק,
והאנרגיה... אנחנו פשוט לא בנויים לחיים האלה.
אנחנו עדיין מתאקלמים.
אוקיי.
הרעיון הוא שבעצם השינה שאנחנו חווים באמצע היום, או הצורך בשינה בעצם, העומס הזה, הדחיפה לשינה הוא בא בגלל עומס עייפות. זאת אומרת, שאנחנו בעצם קמים בבוקר ומתחילים לעבוד, המוח פעיל הרבה יותר מאשר בשינה, הגוף מתחיל לפעול ואנחנו מתחילים לייצר המון המון אנרגיה, יש המון גם פסולת שצריך לפנות.
ובעצם אנחנו... במוח שלנו יש פסולת?
גם במוח.
שהיא תוצאה של מה מעניין? מהו התהליך?
הפעילות, זאת אומרת, חלק מהמחקרים שפורצי דרך בשנה האחרונה, שמדברים על הקשר למשל בין מערכת העיכול למוח והגילוי של מערכת לימפטית שמנקזת דברים מהמוח, שאני הייתי סטודנט רפואה, לא דיברו על מערכת כזו בכלל, לא חשבו שיש כזו מערכת. אנחנו היום יודעים שבעצם חלק מהתהליכים שקורים בשינה ובכלל, במשך היום זה כן פינוי של פסולת, הוא קורה יותר בשינה, ולכן חסכי שינה הם בעייתים, כי בעצם אנחנו לא מפנים את זה.
אנחנו מתמלאים בהשפעה במוח.
נכון.
אם כן, יש לנו כותרת, נא להעביר, כשאנחנו לא ישנים, לא רק שמדובר בפגיעה ביכולות, אני משאר המוטוריות שלנו ובהחלטות, אנחנו בעצם מתמלאים בפסולת במוח שלנו שלא מתפנה, כי האוטו זבל במרכאות עובר כשאנחנו ישנים.
נכון, אנחנו נשארים מלוכלכים. והרעיון הוא של שינה במשך היום, זה בעצם העומס של העייפות שמתגבר, ולכן אנחנו מרגישים לקראת הצהריים יותר עייפים. זה הסיבה גם לשנת הצהריים, ויש לה את העדיפויות שלה. ובערב זה משהו אחר כבר.
אז זהו, אז בוא אסבר לנו, קודם כל, אנחנו מדברים על עייפות, אבל לא מדובר במושג אחד. יש הבדל בין עייפות של ערב לעייפות של צהריים.
נכון.
כי אתה, כשדיברנו לפני השידור, באמת פתחת בפניי את ההבחנה המרתקת הזו. בין עייפות שהיא בלילה, שהיא נכון. מניפולטיבית, עייפות שהגוף מייצר.
היא עייפות הורמונלית.
זהו, אז בוא ספר, מה קורה בלילה?
בלילה בעיקרון מה שקורה בכניסה לשינה הזה שאנחנו כן מפרישים את הורמון המלטונין, הוא כן אומר לנו שהגיע הערב, ואז אנחנו בעיקרון אמורים להגיע למצב שבו אנחנו מתחילים להרגיע את היום שלנו לקראת שינה.
אז יש לנו ממש הורמון, חומר כימי.
חומר, הורמון לחלוטין, שמופרש בבלוטה שנקראת אצטרובל, והיא זו שאומרת, נגמר היום, מתחיל הלילה, נגמר האור, התחיל חושך.
עכשיו, טכנית, לאן הוא מופרש? אוקיי, משהו מייצר אותו?
הוא מופרש לתוך זרם הדם ולתוך ה-CSF, לתוך הנוזל מוח שדרה. אפשר לבדוק אותו ברמות של דם, שתן, CSF, אם מישהו רוצה, ורוק.
זאת אומרת, מדובר בהורמון שהוא זה שמרדים אותנו.
הוא זה שאומר לנו...
את שיר ההרס הביולוגי שלנו.
הוא בעצם הכפתור שאומר לנו, הגיע זמן לילה, קדימה, חבר'ה, להתארגן. והוא לא זה שעושה את זה במשך היום. במשך היום זה פשוט עומס ועייפות, עומס של הרבה מאוד עבודה, והמון המון זבל במרכאות כפולות, שכן מצטבר לנו, ואנחנו צריכים איפשהו לפנות אותו. ולכן העייפות במשך היום היא בעצם בגלל עומס של מה שקרה ביום, ולא בגלל השפעה הורמונלית.
עכשיו, אוקיי, אז הנה למדנו שיש הבדל בין עייפות טבעית הורמונלית, כשהגוף בעצם מייצר, נותן פקודה באמצעות הורמון לגוף להיכנס למצב של כמעט שינה, לבין עייפות אנרגטית נכון. באמצע היום. עכשיו, רק אנחנו נשמע את מחול החרבות לשנייה, כדי להעיר את מי שיאזין לנו בשידור החוזר בערב, כי אני לא לוקח אחריות על... הנה, יכול להגביר, תגזים בצורה מוגזמת שיתעוררו.
זה כמו לפני שהיה פעם בקולנועים, שהיו פותחים את הווילונות, נכון?
היום כבר אין וילונות, נכון. כבר אין מסך, הכל ב-HD לתוך המוח. זהו, אפשר לחזור למובייל, תודה רבה.
מה שהמחקר שיצא עם טונוני והחבר'ה מהארץ, שמדברים על כך שבעצם, שדוקטור פריד הכניס איזושהי אלקטרודה, וניסו לקצב תא אחד בלבד ולראות מה קורה בחסכי שינה, בעצם אנחנו מדברים על משהו שהוא קורה הרבה פעמים לכולנו, אנחנו פשוט צריכים לגלות אותו. זאת אומרת, יש לנו גלי מוח שאנחנו יכולים לבדוק שמתאימים לערנות, זאת אומרת, לא רק עירות, אלא עירנות. ובעצם החלק של העירנות, יש לו צורה מסוימת של גלי מוח.
רק שמדברים על גלי מוח, מה זה אומר?
כמו שיש אק"ג בלב, שמראה לך את הפעילות החשמלית של הלב, לפי פאטרן מסוים, לפי תבנית מסוימת.
אק"ג מודד פעילות חשמלית של הלב. יש גם פעילות חשמלית של המוח שלנו, בתדר מסוים, בתדרות מסוימת.
זאת אומרת, הלב כשהוא עובד, הוא נותן לנו אותה תבנית, פשוט יותר מהר יותר לאט, תלוי אם הוא עובד יותר מהר יותר לאט. במוח זה אחרת, האם הוא בעירנות, האם הוא בשינה, באיזה מצב שינה, האם הוא בחלימה או לא בחלימה. ובעצם אנחנו רואים תבניות שונות, והאם יש הפרעות, כמו אפילפסיות למיניהם. אוקיי? כשאנחנו מדברים על, כמו שהמחקר הזה אומר, על חדירה, כניסה של תבניות שינה לתוך מצב של ערנות, אנחנו מדברים בעצם על משהו שאנחנו בעצם לא שמים לב אליו, אבל שינה מתחילה להשתלט אלינו.
אז זהו, אז זו נקודה, תן לי רק לשבת על הנקודה הזו. מה שדוקטור שי מרקו מדבר עליו, מסתבר שכשאנחנו עייפים בלי שליטה, דפוסים של שינה, מין תדרים של האיש הישן שלנו, מתחילים לחלחל לתוך האנרגיה הכללית שלנו, לתוך המוח שלנו.
המוח מראה לנו שהוא מתחיל להתעייף.
ואפשר, ממש אנחנו מקבלים מין כמו פלשבקים של איזשהו תדר של שינה, בלי שליטה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, הכל בסדר, אני לא צריך לישון, אני יכול לנהוג, זו בעיה הרבה יותר חמורה.
אנחנו יכולים לראות את זה גם בגלי מוח קטנים שנכנסים לתוך הערנות, גלי שינה, שאומרים לך, אתה מתחיל להירדם ואתה לא יודע את זה, זה לא שמישהו מנקר, זה עוד לפני, זה הרבה לפני. אנחנו גם יכולים לראות את זה פיזיולוגית, יש מחקרים ואפילו אפליקציות לנהגי מסעיות בחול, בעיקר באוסטרליה, בנהגים על מסעיות גדולות, שאפשר למדוד את השינויים בקצב הלב, ואפשר לראות כבר כמה דקות לפני שבן אדם נרדם על ההגה, שהוא עומד להירדם. בחול, מה שעושים לנהגי מסעיות, בדרך כלל עושים להם מבדק שינה פעם בשנה, לראות שהם פשוט, אין להם שום בעיית שינה שלא ירדמו על ההגה, כחלק מקבלת רישיון. אני לא חושב שזה קורה בארץ, אני לא בטוח.
בישראל.
יהיה בסדר, לא צריך, הם לא ירדמו, הם נהגי מסעיות, לא רציניים, הם מקצועיים.
אוקיי.
ומה שמעניין שם זה אומר שאם כן, יהיה אפשר ליצור מצב של ינשוף, במקום שמישהו יעשה פו, ויגידו לך, אתה שתית אלכוהול, תרד מהכביש, ירכיבו לך איזשהו כובע עם כמה אלקטרודות, שאומר,
יקרינו לך תוכנית זו או אחרת מהטלוויזיה.
לא צריך שום דבר, יגידו לך, אדוני, תעמוד פה רגע, ותוך דקה אנחנו יודעים עד כמה כניסות של מרכיבי שינה יש לך, אם יהיה מעל ערך מסוים, יוריד אותך.
ושינה מסוכנת כמו נהיגה בשכרות? זה אמיתי או שזה סתם כזה?
לא, זה אמיתי. גם כשהייתי עוד בטורונטו, עשינו מחקר על זה, כמו שמדברים על כמות אלכוהול שהיא לא טובה בדם בשביל נהיגה, אנחנו יכולים להגיד שכמות שינה שהיא חסרה, חסך שינה, אנחנו יכולים להגיע לחסכי שינה שהם אקוויוולנטיים, הם מתאימים, משווי ערך, לכמויות אלכוהול לא חוקיות. כך שמישהו יכול לנהוג על הכביש בחסך שינה, והוא יהיה מבחינתנו אלכוהוליסט, נקרא לזה, לא אלכוהוליסט, סליחה, מישהו שכן שתה, והוא כרגע לא רשאי לנהוג, הוא לא בשיפוט, נכון? מצד שני, אני לא יכול לבדוק, אני לא יודע איך אפילו להתקל לזה.
אז האם אין מקום לסלחנות כלפי מי שגם שתה וגם עייף? כי אז זה אותו דבר.
השאלה תהיה אם השוטר שירכיב את הדבר הזה על הראש, לא הוא יהיה בחסך שינה בתוך משמרת לילה.
לא נעים. רגע לפני שנשמע שיר, כי הדברים מרתקים, ואני רוצה שנספיק הכל היום, מה נכון לי לאכול כדי לשפר את המוח? תן לי, אני יודע שנדבר על זה בהרחבה בהמשך, אבל כמי שרוצה שהמוח שלו ימשיך לפעול בחדות, אני יודע שיש ירידה איטית ביכולות המוחיות, נכון. אני משאר עם הגיל וכו'. מה נכון לאכול? איזה מזון הוא המזון של המוח? מה המוח רוצה שנכניס לגוף?
אז בעיקרון אנחנו 7-17 דקות לאלה שעדיין לא אכלו ארוחת בוקר, ולאימהות שכן מכינות. אני חושב שאם אנחנו רוצים שהתלמידים ילמדו טוב, וכל הסטודנטים או כל אחד שהולך לעבודה כרגע, אז אנחנו רוצים לדעת שהמוח צריך דברים שאנחנו לא תמיד אולי נרצה אותם. אבל ברוקולי, ברוקולי,
לא מקובל.
דברים ירוקים כמו תרד, אגוזי מלך, וולנאטס.
אגוזים, למה, איזה חומר הוא צריך?
יש בהם כמה דברים, אבל יש את האומגה 3 ואומגה 6 שאנחנו מאוד מכירים. כל מי שמדבר על אומגה 3 כמשהו שהוא מרכיב של מעטפות טעים, גם במוח וגם בעיניים, זה דבר מאוד חשוב, הרבה מאוד אנשים. זה מה שהיה שמן דגים פעם שנתנו לכולנו לשתות, ועדיין הטעם לא השתנה.
אז אומגה 3, אוקיי.
אומגה 3, אומגה 6, פולט, שזה גם ויטמין B, זה B9, יש את B6 ו-B12 שהם חשובים.
אז אנא השלימו את שלל ויטמינים מסוג B וגם אומגה 3. איזה עוד מזונות טובים לי? איזה מזון טוב לי?
אולי אחרי זה נצלם את זה, אבל בעיקרון אנחנו מדברים על לאלה שהם לא טבעונים.
חבר שלא הבאת לכאן כמובן.
חשבתי על זה, אבל זה מוקדם מדי. בננות.
לא, אף פעם זה לא מוקדם.
בננה, עגבניות.
בננה.
אבוקדו.
וואו, כי אלה דברים... אוקיי, הנה, ענת רחל אורי מראה לנו בננה, מעולם לא הייתה משמעות ויזואלית לעובדה שנה, הנה.
זה הצהוב הזה.
את יכולה לבוא להראות את זה למצלמה, הצופים באמת מעולם לא ראו בננה. שאגב, זה עשב, האם ידעת שזה עשב ולא פרי? אנחנו נדבר על זה בהרחבה.
בננה אין לה גזע.
אז רגע, בננה אני מבין כי מדובר באנרגיה, אבל מדובר בסוכר.
נכון, אבל בוא נבנה...
אבוקדו זה שומן.
נכון, אבל זה שומן בריא. זה כמו שתגיד שיש לי סוכר מפירות, הוא סוכר בריא, הוא לא הסוכר התעשייתי הלא טוב שניתן גם בכמויות ואני לא יכול להשתלט לזה. אני צריך ליצור מצב שבו מה שאני מכניס לגוף, וזה מה שאני אומר תמיד לילדים במרפאה, אם אתה לא פח זבל, אל תכניס זבל. אם אתה רוצה, אם הגוף שלך הוא זה, הוא פח זבל, תוכל מה שאתה רוצה, אבל אם אתה רוצה לשמור עליו...
זאת שאם אני עייף מעט ואני רוצה להעיר את עצמי ואת המוח, עדיף לך כמה דברים מהטבע ולא דברים תעשייתיים.
למשל, בננות, אם לוקחים ומקלפים אותם, חותכים ל... קוביות נקרא לזה, או בלי הקליפה, ומקפיאים. זה נשנוש מעולה וזה תמיד מהיר כי זה קר. יש לזה טעם של גלידת בננה, מי שרוצה. יש בזה המון אנרגיה, יש בזה המון, מרכיבים קטנים שהם גם עוזרים לשחרור שירים למי שרוצה גם אחרי זה להירדם. יש לנו
ושומן אתה אומר גם.
שומן יש לנו גם באגוזים, גם בזרעים. יש לנו את השעועית, יש לנו את החומוס. כירק למי שאוהב את זה, ואולי החלקים היותר פולניים, אבל... אם אני צריך לקחת שקל אחד ולהשקיע במשהו אחד שיהיה לי הכי הכי יעיל וטוב למוח, כרוב סגול.
כרוב?
סגול.
עכשיו ביאסת.
נכון.
נחמד, בננה, נחמד, אבוקדו, מגליק. עזב אותי, כל הכרוב...
סגול. אוקיי. הכרוב הסגול, אתה... ליחידת כסף, אתה מקבל הכי הרבה תזונה טובה, טוב, בעיקר גם למוח.
זה לא. גם
נחזור לבננה ו...
לא, זה לא. נעבור ליונה הנודדת, שמסתבר שהייתה החיה הנפוצה ביותר בטבע, לפחות בקרב הציפורים. 3 מיליארד יונים נודדות היו במאה ה-19, כאן בכדור הארץ, 100 שנה אחר כך, מתה האחרונה. נמצא הפתרון לתעלומה. אנחנו רוצים לשמוע על הסיפור הטרגי של היונים הנודדות מפיה של דוקטור יונת שחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וביולוגית במכון דוידסון. שלום לך.
בוקר טוב.
מה הסיפור? כן, מ3 מיליארד, בסוף אני רואה שמתה בגן החיות בסינסינטי ב-1914, היונה הנודדת האחרונה ו... ביי ביי.
בשם מרתה, קראו לה.
מרתה.
גם היה לה שם.
מרתה.
מסכנה. אז רגע, איך זה יכול להיות? איך מ3 מיליארד כל הדבר הזה לא שרד?
אז זה באמת אחת התעלומות הגדולות שיש, פחות או יותר בתוך 100 שנה. בני אדם הצליחו להכחיד 3 מיליארד, בעצם להרוג מיליארדים של יונים, עד שהציפור שאתה כנראה נפוצה ביותר בעולם... נכחידה לחלוטין.
רגע, אז אנחנו הרגנו את היונים הנודדות?
אנחנו הרגנו אותם, כן. ואנחנו אשמים פה. יש תיאורים שלהם באמת שלהקה של עשרות מיליונים עוברת מעל, ובמשך 3 ימים עוד ועוד ועוד ציפורים מגיעות, ואי אפשר לראות את השמש מרוב שמחצות את כל השמיים. והיום אין יותר.
מדוע האדם פגע ביונים, הנודדות? מתוך מה?
טעימות.
כן?
אני חושב שאכלו פעם כאלה, נכון?
כן, גם אכלו אותם, גם יש להם ספורט, ושוט, נראה כאילו, יש כל כך הרבה, אז למה לא?
אוקיי, אז ובכל זאת, היו המון.
היו המון, כן.
אז איך אז... הם נעלמו? מה פגע בעצם במין הזה?
אז המחקר החדש, שתפסם עכשיו, טוען שהיו בעצם מותאמות בצורה ממש ממש טובה לחיים ולהקות מאוד גדולות. בעצם היה ידוע כבר שהשונות הגנטית שלהם היא הייתה נמוכה יחסית לאוכלוסייה כל כך כל כך גדולה.
שוב, שונות גנטית נמוכה. שונות זאת גנטית. אומרת, הן לא היו שונות מאוד גנטית זו מזו.
והסיבה לפי המחקר הזה, לפי המחקר החדש, זה שדווקא בגלל שזאת הייתה אוכלוסייה כל כך גדולה והיו להקות כל כך גדולות, הברירה הטבעית, הייתה מאוד מאוד יעילה במין הזה, בגלל שהאוכלוסייה הייתה כל כך גדולה. כל שהאוכלוסייה הייתה גדולה, בעצם הברירה הטבעית פועלת יותר ביעילות.
אבל, אבל בקבוצה כל... גדולה יש שונות גנטית עצומה, אז איך יכול להיות שלא היו שינויים שיתאימו לסביבות אחרות?
השונות הגנטית הייתה גדולה, כי זאת הייתה באמת אוכלוסייה גדולה, אבל יחסית לאוכלוסייה כל כך ענקית, השונות הגנטית הייתה קטנה הרבה יותר ממה שהיינו מצפים.
ואז מה קרה? ואז לא התפתחו מספיק מהר מוטציות אקראיות כדי לשכלל את המין הזה?
או להתאים. ככל הנראה, ומה שהם חושבים גם זה שהם פשוט היו מתאימים, מותאמים מאוד 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 טוב לחיים ולהקות גדולות. וברגע שהצייד, היה מספיק צייד בשביל שהלהקות יהיו קטנות יותר, הם לא כל כך ידעו איך להתמודד עם זה. לא יודעים בדיוק למה, כי אנחנו, אין לנו אותם בשביל לחקור את ההתנהגות שלהם. אבל מאוד יכול להיות כל מיני אסטרטגיות של מציאת מזון, של התחמקות מפני טרופים, של גידול צאצאים, בעצם הסתמכו על זה שיש המון 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 יונים אחרות באזור.
וואו.
וברגע שזה לא היה המצב, אז הם לא כל כך ידעו מה לעשות, וזה בעצם יצר מעין משוב שלילי. שהוביל להכחדה המהירה שלהם.
מדהים. זאת אומרת, הבעיה היא שהיונה הנודדת לא הייתה שונה גנטית זו מזו מספיק ביחס לגודל של הקבוצה העצומה. זאת אומרת שהיא התאימה גנטית לפעולה בקבוצה או לחיים בקבוצה, אבל ברגע שהקבוצה התכווצה והצטמצמה, השונות הגנטית לא הייתה מספיק ורסטילית או מתאימה או זריזה, ואז היונה הנודדת נכחדה.
זה היה מתחילה מהמחקר הזה.
מה זה אומר אגב לגבי בני אדם? אנחנו צריכים לייצר שונות גנטית? איך מגיעים למצב של שונות גנטית?
המצב שלנו דווקא יש לנו שונות גנטית בני אדם הם באופן כללי מאוד outbred, הם מאוד ישנות גנטית יפה במין האנושי.
אז אין סכנה ש...
זה דווקא לא הייתי מודאגת.
אנחנו גם יכולים ללבוש מעיל שיקר.
כן, זה גם נכון.
זה מומלץ.
יש לנו, אבל זה מאוד נכון שהתאמות התרבותיות שלנו, שהן הרבה הרבה יותר מהירות מהתאמות גנטיות, אפילו כשיש ישנות גנטית גדולה, הן אלה שעוזרות לנו לשרוד בהרבה מאוד מצבים שונים.
מעניין. אני מוכרח לשאול שאלה אחרונה, נותרה לנו דקה, האם בעתיד אנחנו צפויים למצוא כמובן דם של יונה נודדת בתוך יתוש שקלו באינבר מהמאה ה-19, ונקים לנו פארק של יונים נודדות שגם יטרפו אותנו ויופצצו על ידי מסוקים בתום הסרט?
אבל זו שאלה יותר פשוטה, אין דם של יונים נודדות? זאת אומרת, אין גנים שהם להרכיב על יונים בית?
זה מה שרציתי להגיד,
זה לא צריך יתוש, יש לנו פוחלות.
של היונים האלה באינברים. זה פארק היור על היונים.
ממש, פארק היונה.
אבל אנחנו צריכים לשבת מספיק מהם, כדי שהם יוכלו לשרוד
ולעקוד של יונים. טוב, זה מרתק, ואנחנו מודים לך על השיחה הזאת. תודה מעומק הלב לדוקטור יונת ישר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וביולוגית ממכון דוידסון. תודה רבה.
תודה רבה.
הספקנו לדבר עם הנוירולוג הילדים והמומחה שלנו לשינה, שינה דוקטור שי מרקו, על מה קורה במוח שלנו בזמן שאנחנו ישנים, ואיזה אוכל, איזה מזון שווה לצרוך כדי לשפר את היכולות המוחיות שלנו, והנה אתה גם העברת לי רשימה של מיני מזון, ותיארת את המבאסים ביותר כמו הכרוב הסגול, אבל...
הוא טעים מאוד.
לא הזכרת את הדארק צ'וקלט.
אני רציתי לקרוא, להביא הפתעה.
כן,
הפתעה מתוקה בסוף.
אם יש דברים באמת כיפים, איך חסכת את זה מאיתנו? מדוע שוקולד תורם או קקאו תורם למוח?
אז קקאו. אני זוכר שהיה כאן את הביולוג שאמר שזה קוקואה, משהו שמצאו את זה פעם. אבל אנחנו לא מדברים על שוקולד כשוקולד.
מה זה? אני משער.
קרתי, כן. אז אנחנו לא מדברים על שוקולד, זאת אומרת שלא כל אחד עכשיו יתנפל על איזה שוקולד חלב כזה או אחר, אנחנו מדברים על קקאו. ואנחנו מדברים על מרכיבי קקאו שיכולים לתרום לנו לבריאות מוחית, ובעצם אנחנו מדברים על חומרים שיש בתוך קקאו, ומה שמראים כרגע זה אולי כמה מספר החומרים שאפשר לאכול בבוקר. קקאו כקקאו מתוך הפולים, נכון, כך אומרים, גרעינים או פולים של הקקאו, שהם לא תכונים, כלואים, ארוסים ומיועדים לערבוב עם דברי חלב לשוקולד. קקאו כקקאו, יש בתוכו חומרים שנקראים פלאבינואידים, שהם בפני עצמם יכולים לתרום לנו הרבה דברים מוחיים טובים וידועים. זה לא רק בתוך הקקאו, יש את זה גם בענבים, יש את זה גם באוכמניות, גם באגסים, גם בתפוחים, אבל בקקאו יש את זה הרבה מאוד. וזה כן, זה כן, שמסתכלים על זה, אז כן אנחנו יודעים שיש בזה מרכיבים שהם אנטי-אוקסידנטים, זאת אומרת שהם כן נוגדי חימצון והרס מוחי, זאת אומרת הם נגד ההרס והריקבון המוחי שיכול להיות.
כמה המוח שלנו עובר תהליך הרסני של חימצון, מה שתמיד מדברים על אנטי-אוקסידנטים וכולי?
המוח, כמו כל הגוף שלנו, אנחנו תמיד מתחלפים, מערכת העיכול שלנו תמיד מתחלפת, האור שלנו מתחלף.
וגם המוח?
במוח יש לנו פחות תחלופה של עצמים, אנחנו בכל זאת צריכים...
אבל הנוירונים שלנו במוח מתחלפים, מעניין, כי אתה צריך לגבות את המידע, זה כאילו אתה מחליט דיסק און קי כל הזמן.
בתהליך האמביולוגי, בתהליך העוברי, אנחנו בעצם ברחם עם הרבה 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 יותר נוירונים. ועד גיל שנתיים בערך אנחנו מוצאים הרבה מאוד נוירונים שאנחנו לא צריכים. זה כדי לשוקולד.
אוקיי, הבנתי את האסוציאציה. באלגנטיות נכנס, ההוא סתם את הפה, אני לא הבנתי מה קורה. יופי של חבלה, יופי. תודה.
אנחנו יודעים שאנחנו נולדים עם הרבה יותר נוירונים, ולאט לאט אנחנו מנקים את אלה שאנחנו לא צריכים, ובאמת אנחנו רואים כבר לקראת גיל 18, לקראת גיל ההתבגרות המאוחרת שלנו, שאנחנו מתחילים לאבד יותר ויותר נפח מוחי ונוירונים והקשרים, קשרים בין הנוירונים עצמם, בעיקר באלה שאנחנו לא משתמשים, וזה ממשיך עם החיים. זאת אומרת, אנחנו כן מאבדים יותר ויותר תאי עצב מתוך 80 מיליון התאים ו-100 טריליון ההקשרים ביניהם.
אז אוקיי, אז אכלתי שוקולד, האם אפשר לשקם את תאי העצב שלי, או האם אני, באימון מוחי, אני יכול לשפר או למנוע הידרדרות של המוח?
מבחינת אימון מוחי, ואנחנו יכולים לעשות כל מיני אימונים מוחיים, אימון מוחי זה מאוד...
אתה סתם מועך, בואו נתאר למאזינים שלנו שלא רואים אותך, את דוקטור שי מרקו מועך, זה כדור שנועד...
כדור ספוק הזה, כן. נכון, זה כמו כדורים שנותנים לילדים לעשות משהו בידיים בינתיים, בצורת מוח, אז אנחנו...
אז הצורה היא של מוח, אוקיי.
ולכן אנחנו אימון מוחי. אימון מוחי, כשאנחנו מדברים על אימון מוחי, ומה אנחנו רוצים לעשות כדי שנוכל להיות יותר חכמים, ולהחזיק את המוח ואת השכל שלנו ואת הידיעות שלנו, ונוכל להיות כאלה מין שמעון פרס גם בגיל 150, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה אורחות חיים תקינות, ואני תמיד אומר את זה, אז שינה אנחנו תמיד מדברים
ומדברים. רגע, אז הנה אנחנו רושמים, ואז נעבור לאיש שלנו מהעתיד, שממש ברגעים אלה נוחת באמצעות מכונת הזמן לכאן, דוקטור רושי שוהם קאוס, מה לעשות? תן לי צ'קליסט, תן לי רשימה.
אז אני אחלק את זה לשני דברים, אורחות חיים.
לישון בלילה.
שינה.
שינה.
אכילה בריאה, ואנחנו נוכל לפרק על זה.
אכילה בריאה, לא לאכול כל מיני דברים תעשייתיים, עדיף מהטבע. מה שיוצא
נכון,
מהטבע,
מה שלא בסקיות.
כן, מה שאין עליו
לא סוכרים,
כיתור וכולי, נכון. תאכלו. מה שלא, בבקשה לא. הלאה.
ספורט.
ספורט.
אנחנו נוכל להרחיב על זה ספורט.
דלינג.
ספורט. מוזיקה, אנחנו נדבר יותר.
מוזיקה, להאזין למוזיקה, מעניין.
גם להאזין, גם ללמוד. חברים.
רגע, כן, חיברות זה גם משהו שמשפר את המוח?
חיברות תקינה זה דבר שיכול לשמור אותנו...
אבל כל הכיף בחיים זה להיות בודד, כל הסקס אפיל של כולנו זה הבדידות, הניכור.
נכון, ובגלל שהם לבד, הם מתים לבד. הם אוכלים לבד, מתים לבד.
השאלה אם אתה מת מהר יותר כשאתה לבד.
כן.
כן?
כן, זאת אומרת, יש מחקרים שמראים... יש מחקרים שמראים על כך, וזה מחקרים מארצות הברית, על... לקחו באמת אלפי אנשים, ואחד מהם אפילו עשתה ספר על זה, על קבוצה של נשים, שבעצם הראתה שחולות סרטן שהן ביחד, זה לא משנה אם הן קרובות אחת לשנייה או לא קרובות אחת לשנייה, מספיק שיש תמיכה, וזה לא משנה אם מביאה לאוכל או את הדואר או כל דבר אחר, עצם זה שיש חברים, ובדרך כלל יותר מעשרה, לא משנה אם הם קרובים או לא, הם אלה שיכולים לשמור את ה... מוטיבציה שלך להמשיך, והמוח שלך יהיה יותר פעיל.
מדהים.
בגלל הרבה הקשרים אחרים חברתיים.
זה לא סתם שיש מבוגרים שנפגשים בכל מיני פרלמנטים.
בדיוק.
בבורקס, ביפו.
והם לא נעלמים הזכירים האלה.
בראשון לציון, אני מכיר בראשון לציון שם במדרחוב, ברמת גן.
בכל מקום.
אגב, ברשת של מזון מהיר, אני ממליץ לכם לגשת לקניון ביאליק, יש שם פרלמנט מדהים שברשת של מזון מהיר, לא חשוב שמו דונלדס. אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך התוכנית. תודה רבה לדוקטור שי מקו, שימשיך ללוות אותנו בשעתיים האלה עם שלל עניינים מרתקים. וכרגע שימו לב למוזיקה הזו. כן, האיש שלנו מהעתיד, דוקטור אושי שוהם קראוס, איש הפוטורה שלנו, הגיע לכאן באמצעות מכונת הזמן שלו,
לגמרי.
מהעתיד,
לגמרי.
כדי לספר לנו כאן בעובר על הפינה שהכנת אתמול.
בדיוק.
אני רוצה...
זה נשמע כמו איזה דקדוק לטיני או משהו כזה. אז נתחיל?
בבקשה, לדעתי...
זה הזמן.
השעון מתקדם, האנדר כבר קורה, אתה כאן, אין סיבה שלא.
אין סיבה שלא. אז רציתי לדבר היום על איך תראה את תיירות בעתיד.
מעניין.
הבעיה שאין לי מושג.
אז נעבור לעניין הבא.
אז נעבור לעניין הבא. מה שאני חושב שכדאי לעשות זה להשתמש באיזשהו תרגיל חשיבה שכבר עשינו אותו פה, ואולי זה יעזור לנו לשחק עם הדברים האלה ולדמיין איך זה ייראה. כי מה שאנחנו עושים כאן בעצם בפינה הזאת זה כל מיני תרגילי חשיבה.
נכון.
שקשורים לעתיד.
כמה אושים יעלה לנו טיול?
מה?
כמה אושים יעלו לנו
טיול? בדיוק.
כי הוא כבר יודע את העתיד, יש לו כבר בנק.
לגמרי.
אוקיי.
האמת שגם דיברנו על הכסף הזה, שכל אחד יוכל בעתיד לייצר את הכסף שלו.
נכון, להנפיק את המטבע.
באחת הפינות שלנו, כן. התרגיל הוא כזה, בואו נמציא טכנולוגיה בדיונית, או ניקח איזושהי טכנולוגיה מאיזשהו ספר מדע בדיוני, ופשוט ננסה לדמיין איך נראית חברה אנושית בזמן שהטכנולוגיה הזאת קיימת.
אוקיי.
ואם אנחנו רוצים לדבר על תיירות, נראה לי שמתבקש לקחת את הטלפורטציה או טלפורטר.
אז מי שלא יודע מה זה, חובבי מסע בין כוכבים מכירים, זאת אומרת, זה האפשרות להעביר אדם ממקום למקום בסוג של קסם, או כמובן באמצעות מדע, אבל זה עדיין לא קורה.
בואו נגיד שיש לנו שעון כזה קטן, אנחנו כותבים בו קורדינטות,
אתה נעלם כאן, הוא מופיע במודיעין, בקונטרול.
בדיוק. אז עכשיו, איך נראית תיירות? אני יכול לשאול אתכם, או שאני חייב להגיד?
אז זה לא ממש תיירות, אתה לוחץ כאן, אתה במנהטן, קונה קפה.
בדיוק, אז בוא נדבר על תעשיית התיירות. יש דבר כזה, תעשיית תיירות?
לא, החלק הדיגיטלי של, זה האפליקציה הדיגיטלית של המקל של גבי ודבי בעצם.
לגמרי, אבל אתה מדבר כאן על היסטוריה.
לא, אבל...
אז למה בתי מלון בעצם? אני אשן בבית.
נכון!
נכון,
תראה מה זה, אור לוי, מי היה מאמין?
את
צודקת.
נציגת גיל ההתבגרות
המאוחר.
אז רגע, אז אין לנו בתי מלון, אז תעשיית המלונות קורסת.
נכון, לא צריך לישון בבית מלון.
נכון, איפה אתה יכול... בעצם למה לא לישון בבית מלון?
יותר נוח בבית.
גם בבית אתה תאכל, חבל על הכסף.
אוקיי, אז אנחנו לא צריכים לטוס בעצם, אז כל התעשייה הזאת של התיירות קורסת, כל בתי המלון נעלמים. אולי, אני מנסה לחשוב, נשארים...
אין דיוטי פרי.
נשארים אולי בתי מלון שזה בשביל הקטע, כל מיני בתי מלון שמשקיפים על כל מיני נופים יפים.
אתה רוצה להישאר שם?
מה?
אבל אם אתה מטייל ואתה רוצה להישאר שם. למה שתטייל בבית הכל?
נכון, אבל אתה יודע מה? למה שתטייל בכלל? למה שתרצה לטייל?
יש לך VR, אתה עושה משקפיים.
דוקטור רושי שון קאוס, אני כבר מיישם את זה. אני לא אוהב לטוס לחול. מקסימום יש גוגל אף, אתה מרגיש שאתה הולך וזה. החוויה מספיקה לי.
חוויה מספיקה.
אין צורך.
אבל
להתלכלך בללכת בכל מיני מקומות, שאתה לא מכיר את המשטר, אתה לא דובר את השפה.
נכון, נכון, נכון. אין צורך. אני די מזדהה עם זה. אבל אני עדיין חושב ש... אתה יודע מה? לא בטוח שבכלל תהיה תיירות, לא בכלל בטוח שאנשים ירצו לנסוע כשיש להם את הדבר הזה.
מעניין.
מה שאני חושב, אתה יודע מה? אני אשאל את הדבר הבא. היית רוצה עכשיו ללכת לחדר האיפור של דניאלה? זה מעניין אותך?
כרגע?
כן? אולי לא כרגע.
לא כרגע.
מעניין אותך חדר האיפור של דניאלה? מאוד מעניין אותך.
שם קורה לא. כל הקסם.
תגיד לא.
אה, לא.
לא, לא,
לא.
לא. למה זה לא מעניין אותך?
לא מעניין. פשוט
לא מעניין. אותך.
לא מעניין.
בדיוק. תודה על השיתוף פעולה. למה זה לא מעניין? זה לא מעניין בגלל שאתה יכול כל רגע שאתה נמצא שם, אתה יכול, כל רגע שאתה נמצא כאן בתאגיד, אתה יכול ללכת, לחזור, ללכת, לחזור.
זאת אומרת שאנחנו נאבד עניין כי זה יהיה נגיש ונוח. הגישה תהיה קלה מאוד.
בדמיון שלי כן, בדמיון שלי כן, בהנחה.
אני לא חושב
שזה... אגב, מה זה יעשה למחירי הנדלן, כשכבר לא תהיה משמעות למיקום שבו אתה גר?
וואו.
וואו.
אנחנו רוצים להשיג תגובה ממתווך.
זה רק בארץ או גם אפשר להירח?
נגיד בכל מקום על כדור הארץ, אז מה אתה אומר?
זו באמת מהפכה.
אני חושב שאנשים עדיין יאהבו ללכת. תמיד יהיו אנשים שלא ירצו את ה-VR, תמיד ירצו להרגיש.
כן, אבל זה שני weirdos.
רגע, אבל אנחנו לא מדברים על VR בתרגיל שלנו, אנחנו מדברים על זה שאתה יכול פשוט להיות תוך שנייה בכל מקום שאתה רוצה.
מעולה.
אתה חושב שאתה תהיה תייר לאורך זמן?
אני חושב שאנחנו נטייל. בוא נגיד שאני רוצה להיות באיזשהו קניון מסוים בארצות הברית. אני יכול כן לעבור לשם, לטייל מספרים ולחזור הביתה, בלי שאני...
אבל למה לא לישון בבית, במיטתך הנוחה, קאט אתה שם, קאט אתה חוזר, קאט אתה...
החוויה היא דבר הרבה יותר גדול. החוויה, גם מבחינה מחית,
האמן לי, החוויה לישון בבית כדוקטור לשינה, אתה ודאי מכיר בערב.
אבל אתה בטח יש שעון, ואתה יכול להחזיק את המיטה, היא תבוא איתך.
אה, לא, זה כבד, זה אין.
בואו סתם נשחק עם זה. נגיד לפרלמנט הזה בדונלדס או משהו כזה.
לא חשוב שמות.
אתה מתייר לשם או שאתה פשוט קופץ לשם?
סוף שבוע באירופה כזה, נכון?
למה סוף שבוע? אבל אתה יכול לחזור הביתה ולישון. בקיצור, אני חושב שתיירות לא תהיה כאן.
מעניין.
העולם מתחלק לשניים.
העולם מתחלק לשניים, למה?
אלה שיחזור הביתה כל יום כמוך, וכאלה שלא.
זה היה היפותטי.
אבל זה גם יותר זול, בוא נגיד את האמת, בתי מלון עולים המון כסף, אנשים מתוך חיסכון.
מה זה יעשה לחלק המשפחתי, להרכב המשפחתי? אם אמרת לך, אתה טיילת בחול המון זמן, ולא באת לבקר, ועם הדבר הזה בעצם...
אבל אתה לא צריך לבקר את
אימא.
אבל אתה לא צריך לבקר את אימא.
קאט אתה אצלה, קאט קופסאות, קאט מקרר מקפיא.
חדר השינה של אימא שלך בסינגפור, והחדר ילדים שלך בלונדון, ותוך חצי שנייה אתה מגיע ממקום למקום, וזה יותר מהר מאשר
כשבבית
שלך, נגיד שזה מרחק קומה.
זה לחיות בוואטסאפ אחד גדול.
אז אין לנו בעצם בכלל חשיבות או עניין של מקום.
חשיבות למיקום באופן כללי.
המיקום כבר לא משנה, אז בעצם גם העניין של מדינה הופך להיות מוזר נורא.
כן, למרות שאתה עדיין תצטרך דגל, סיפור, מיתוס להזדהות איתו, לא?
למה?
יותר כיף.
אני חושב שאני יותר ויותר צעירים אומרים שאין כל כך משמעות, לפחות באמריקה, אין להם כל כך משמעות למשטר, והם לא כך מרגישים קשורים לזה.
זו כמובן מה שנקרא תנועה הרמונית, זו תנועת מטוטלת. עוזבים את הלאומיות, ואז חוזרים אליהם, מגזימים, חוזרים, נעלמים. זה כמו ההתרחקות וההתקרבות לדת וכו'. אני משער שזה חלק מההגדרה של הזהות של האנשים, אבל שוב, אני לא העתידן, אלא דוקטור רושי שום קאוס.
אוקיי.
מה אתה אומר? תהיה משמעות למדינה? זו שאלה מצוינת.
תהיה משמעות למדינה, אני חושב שאפשר לקרוא לזה אולי קבוצת פייסבוקיזציה של המדינה, אם אפשר להגיד ככה.
אין צבא בכלל. כלומר, אתה תוקף מישהו, הוא לוחץ, כל החיילים עוברים לצד שלך.
כן, עם צבא האמת שזה מבלבל. אנחנו קופצים עכשיו מחזית לחזית, מנושא לנושא.
לא, אתה צודק.
יכול להיות שזה יהיה לא קונבנציונלי להשתמש בזה.
אם אני הולך לעניין של המדינה, אפשר לשלב את המדינה עם מה שאת אמרת. ולהגיד שבהנחה, אם אנחנו משחקים בסך הכל במחשבות, בהנחה שהטריטוריה לא תהיה משנה, מה שיהיה משנה זה דווקא העניין הזהותי. ואז כמו שהמון אנשים למשל בימינו יותר מזדהים עם הנטייה המינית שלהם, מאשר עם העירוניות שלהם או עם האזרחות הלאומית שלהם, יכול להיות שבמקום מדינה תהיה קבוצה של גייז או קבוצה מסוימת של בעלי עניין מסוים.
אפשר להזדהות גם עם זה וגם עם זה, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו הרבה אלמנטים שאנחנו יכולים להזדהות אותם בו זמנית, לא?
כן, סביר, 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 סביר.
זה לא אחד על חשבון השני. לא, אבל זה מרתק, תראה איזו מהפכה.
מה יקרה למשל, משפחת כהן ומשפחת לוי ירצו שניהם להיות באותה נקודה לאכול ארוחת ערב משפחתית.
האמת של להיות
בום, שניהם על אותה שולחן.
המלחמה תהיה על קואורדינטה ספציפית.
אוי, נכון, לא חשבתי על זה. נכון,
זמן קואורדינטות.
על זה ילכו מכות בחניון.
על זה יש שרינג כמו המלונות שהיו פעם באלה, אתה יודע, אלה שהיו עושים שרינג כל שבוע.
אנשים ילכו מכות, זה נכון. אנשים ילכו מכות על קואורדינטיה. שרינג של קואורדינטות. אני הייתי פה קודם.
מספר חשבון בנק שלי רגע.
טוב, תודה רבה לעתידן, איש הפוטורה שלנו, דוקטור רושי שוהם קראוס. האם אנחנו רוצים לשמוע שיר ואז... לא! אז הנה האנדר המוסיקלי הבא.
זה דורש שגם אתם תרקדו.
ודאי. הנה דוקטור שי מרקו בעין קוריאוגרפיה. אנחנו שומעים את האנדר המוסיקלי של פינת המחקרים המוסריים ביותר שלנו, אבל האמיתיים שנערכים מדי יום בעולם, וזוכים פעם בשנה בפרס האיג נובל. חטבתנו, חטבתנו, זהו, אין בגלל. זהו, היועצת המשפטית יורבי בחצר. כתבתנו לענייני פרס האיג נובל, אור לוי נמצאת איתנו כאן. אנחנו מדברים בכל פעם על שנה אחרת.
נכון מאוד. אז אנחנו כמעט במילנים, אנחנו ב-1999. מה שלומכם?
1999?
תראו איך לקחתי אתכם מהעתיד אל העבר.
ב-1999 חולקו פרסי האיג נובל?
שאנחנו נדבר עליהם היום. אנחנו התחלנו ב-1991, זה היה הטקס הראשון. אנחנו עכשיו כבר בטקס התשיעי. אני רואה שכולכם התלבשתם כיעל המאורה.
ודאי.
נזכיר שאגב, טקסי האיג נובל, באמת אותם פרסים שקודם כל גורמים לכם לצחוק ואחר כך לחשוב, זה טקסים שקורים באמת, אוניברסיטת הרווארד, אתם מוזמנים. אגב, הטקס ב-1999 הוא הראשון שצולם והוא עלה באופן רשמי ליוטיוב. אז אתם מוזמנים...
ממתי באמת האתר יוטיוב קיים? מעניין.
2006. הוא עלה בדיעבד.
כן? מעניין. אוקיי.
אבל הוא הראשון שזמין לצפייה באופן רשמי.
2009 היה עדיין הוטמייל, נטסקייפ. דברים כאלה איזוטריים.
מה זה, אלטה ויסטה, היה מטורף.
בדיוק, אלטה ויסטה יפה, שוס.
מה זה, טירוף, הוא מעניין, אוקיי.
זהו, יוטיוב חגג 20 לפני שנה.
די.
אז אנחנו מדברים על הטקס הזה, והאמת, כל מיני מגמות מעניינות, בעיקר שקשורות לתה. אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אבל בואו נתחיל בפרס שחולק בתחום הסוציולוגיה.
סוציולוגיה, גבירותיי ואותיי אורלוי, פרס האיג נובל לסוציולוגיה.
אז אנחנו מתקרבים לחנוכה, וכמובן הדבר הכי חשוב בחנוכה הוא
אור סופגניות.
סופגניות, יפה מאוד, אתם כמעט הייתם שם. אז אנחנו מדברים על סטיב פנפולד. כשהוא מקבל את הפרס, הוא עוד לא דוקטור, הוא דוקטורנט, והוא כותב את עבודת הדוקטורט שלו על איך שהדונאט השפיע על קנדה.
מעניין.
כן, הוא בעצם הספר, בסוף זה פורסם כספר ב-2008, את הפרס הוא קיבל כשהוא עוד עבד על זה כמחקר לדוקטורט. הוא אומר שהדונלד נחשב לעתים קרובות כמזון לאומי לא רשמי בקנדה, וסוקר על פי נקודות היסטוריות וסוציולוגיות.
דונלד?
הדונלד, בעיקר רשת אחת שמצליחה מאוד בקנדה.
אז זהו, רק בואי נספר, רוב הצופים והמאזינים שלנו לא מכירים, אני משאר, אנחנו רואים בסדרות אמריקאיות, הפחות תפס בישראל, הדונלד, נכון?
אני חושבת שפה ושם עוד יש, זהו, זה כמו סופגניה בערך, עם חור באמצע. והוא ככה שם את הדונלד בהקשר ההיסטורי שלו, בוחר איך המאפה הזה השפיע עליהם, איך הפך אותך לחברה צרכנית, הוא בונה שם ממש תזה שלמה, מאוד מומלץ, חפשו את הספר. האם אפשר לעשות את הסופגניה אותו דבר פה בישראל?
עוד שאצלנו זה עונתי, כל הנושא הסופגניה, ושם זה כל השנה, בארצות הברית, פחות, קנדה וכו'.
לחלוטין. הוא אומר שממש אפשר לזהות את המגמות של איך קנדה הפכה לחברה צרכנית, על פי פתיחה של רשתות דונלד.
מעניין מאוד, ובישראל זה פחות תפס, זה אומר משהו עלינו, אולי דווקא משהו טוב, אם יורשה לי להיות שיפוטי, לא?
יכול מאוד להיות, אבל בכל אופן זו עבודה דוקטורט שככה...
אנחנו לא צרכנים.
טוב למוח, אבל... שומן ש...
אולי אם זה עם שוקולד מריר 80%.
סופגניה? אם זה עם שוקולד מריר, אז כדאי לאכול את השוקולד, השאר לזרוק.
כן, זה לא...
אין בסופגניה שום דבר בריא. מאות
אין, ואם זה מקרוב סגול?
אני לא חושב שזה יקרה דונלד.
אז הנה, אנחנו קוראים מפה ליצרני...
מה שמעניין שזה... מדהים אותי שהקשבת לו.
מה שמעניין...
בעיניי זה ראוי לציון.
קמתי חדה.
תודה רבה, זה אחד... מעניין שזה דונלד, זה בצק... של נאץ, ונאץ, אנחנו יודעים שהוא טוב. אני לא חושב שיש נאץ כבר אי שם.
אבל לא נראה לי ש...
עבדת לך איתו. בואו נעבור לפיזיקה.
אם כן, גבירותיי ורבותיי, איג נובל, 1999, פיזיקה.
אוקיי, אז אנחנו ככה ננסה לתמצת, כי בכל זאת הפרס הזה חולק לשני צוותים שחקרו דברים שונים, אבל קיבלו את הפרס הזה יחד. נתחיל מהצוות הראשון, שעליו אולי אני אדבר קצת פחות. שני חוקרים, ז'אן מרק ונדרברוק שמבריטניה וג'וזף קלר מארצות הברית, הם חקרו, אני אקריא בדיוק את מה שהם קיבלו עליו תרס, את חישוב הזווית והמבנה המדויקים של זרבובית קנקן התה, כך שתה לא יטפטף.
אה, מעניין.
זה applied sciences.
מעניין מאוד.
ממש ממש יישומי.
תאים, מעניין.
הם אנגלים, כן?
זהו, האווירה היא אנגלית באמת. לא, פחות תאים.
אנחנו בפינה אנגלית, אולי הייתי צריכה להזהיר.
זהו, אולי. אין לך משהו שהשווארמה לא תיפול וכולי.
אני חושב שווארמה השפיע עלינו כחברה צרכנית.
אדפטציה, אוקיי.
לא, אבל רגע, אני רוצה להרחיב רגע על הצד השני. מעניין, אוקיי. שקיבל את הפרס הזה, זה גם קשור לתא. מדובר בלן פישר, חוקר גם בריטי, אבל שעבד כמעט, הוא חקר את הדרך האופטימלית לטבול ביסקוויט בתה.
די.
כי אתם מכירים את הבעיה הזאת? אני בתור ילדה הייתי עושה את זה יותר עם שוקו או קפה, אתם מכירים את הבעיה שטובלים את הביסקוויט ואז הוא נהיה רטוב מדי.
ודאי, הוא נופל וזה נהיה מלא באלמוגים ולכלוך.
אז לן פישר, זה מה שהוא עשה, הוא ממש חקר בעזרת עקרונות פיזיקליים, איזה דרך מלחובבי הנוסחאות, יש גם נוסחה, אפשר למצוא אותה באינטרנט. בעיקרון אני יכולה לתת לכם כלכלן, ספוילר, ולומר לכם שהדרך הטובה ביותר היא לא באופן אנכי, אלא במאוזן, ככה שעדיין תהיה שכבה שהיא לא מתפוררת למעלה, ותחזיק את הביסקוויט.
אה, מעניין.
אתה מספג. כוח
הנימיות יעלה למעלה. זה תלוי באיזה ביסקוויט?
לא, אנחנו
אני בטוח
נברר.
שכן, בטוח שכן.
אני רוצה לומר משהו קצת יותר עמוק על זה. לן פישר הוציא אחרי המאמר הזה עוד כתבה ואמר, הדהים אותי כמה כלי תקשורת פנו אליי. בעקבות המאמר הזה הוא אמר, אני עושה מחקרים המון שנים מחיי, וזו הפעם הראשונה שכולם פנו אליי ורצו לראיין אותי ורצו לדבר איתי. הוא אומר, זה הצורך של הציבור שינגישו לו את המדע. זה מעניין אנשים.
לא, אין להם שום דבר מעניין אחר. כאילו, מדברים על מזג אוויר, ואיך אתה תובל את ה...
זה מדהים.
בוא ננסה להיות טיפה יותר אופטימיים. הציבור רוצה באיזשהו אופן מדע. הוא אומר, כשאתה מנגיש את הנושאים, יותר מהציבור יתעניין וירצה לדעת, ואולי גם ייסחף לפן המדעי. ואגב, מאז הוא הקדיש את חייו לזה.
אבל כן יש איזושהי עלייה בהתעניינות של הציבור במדע. אני אחת מרגיש את זה. שתיים, אולי זה גם קצת מיאוס מאקטואליה בלופ, כי אנחנו שומעים את אותן ידיעות שוב ושוב ושוב ושוב.
אז אלן פישר, בעקבות המחקר הזה, החליט להקדיש את חייו להרצאות על הנגשת מדע. אתם יכולים למצוא את האתר שלו, הוא גם מרצה שם על האיג נובל ועל החוויה הזאת.
מעולה. אגב, תני לנו טיפ אם אני רוצה לטבול...
אז אמרנו, באופן מאונח.
צף? רפסודה?
שזה כמו יצוף על התה, ואז יספוג מלמטה, ועדיין יהיה חלק עבל.
אין מלקחיים מיוחדים?
זה אגב דבר מעולה, תייצרו גם את זה, תוסיפו את זה להסכם שלך.
שום דוקטור רושי שום קרס, יוצא לי פה עם בוננזה של רעיונות.
אני רוצה שנספיק עוד שני דברים קטנים, יש לנו זמן. טוב, אז רק נציין אגב, שאם כבר הטקס הזה היה מאוד בריטי, אז באיג נובל לספרות זכה מכון התקנים הבריטי על התקן שלו בין 6 עמודים לאיך לייצר קוסטה.
איך לייצר כוס תה?
תקן אמיתי, 6 עמודים, אם אתם רוצים לקרוא אותו.
האמת שכן יש חשיבות, כי יש כוסות שלא עומדות בטמפרטורה של תה.
לחלוטין, זה גם על הטיונים וגם על הכוסות. אם אתם רוצים, תצטרכו להשקיע רק 50 פאונד באתר מכון התקנים כדי לקרוא את זה.
בסופו של דבר, החיים שלנו זה לא ממשלות ולאומיות, זה קצת יותר תה, דיכאונות ולא נרדמים בלילה.
תה ביסקוויטים, גם השפחת ארצות הברית לארצות הברית, נכון? זה היה מסיבת התה.
נכון, אתה צודק לגמרי.
ואני, בואו ננסה לסיים ככה במירות באיג נובל כימיה.
אין צורך אגב להאיץ, הכל בסדר, יש לנו זמן. לא תאמיני, אבל אין פה שום, ענת רחל אורי, באנרגיה נמוכה.
מתעוררים לאט.
יש פריצות של דפוסי שינה.
היא מתאפצת.
טוב, אז אנחנו עכשיו מדברים על נושא... קצת יותר למאזינים המבוגרים שלנו. האיג נובל בכימיה, הוא עסק לסוכנות בילוש מאוסקה, יפן. אני מקווה שאני אומרת את זה כמו שצריך.
זה אישור אוסקה? כן? אוסקה.
כן, אמרו לי אור ארוכה, אני עוד מתאמנת על זה. מדובר בסוכנות בילוש פרטית, שהתחילה לייצר מוצר שמאוד מאוד הצליח באותה שנה, קראו לו אס-צ'ק. זה נשים נשואות בעיקר, קנו את זה, זה תרסיס ששמים על ה... תחתונים של הבעל, וכשהוא חוזר בסוף היום אפשר לרסס אותו פעם נוספת ולדעת אם הוא בגד.
מה? מרססים מראש ואז שוב?
מרססים מראש, ובעצם כשמרססים פעם נוספת, אז התרסיס משנה צבע אם הוא קלט, נגיד, שריות של תזרע.
איזה מזל שנגמרת השעה.
למה? אבל זה מעניין שזה...
אז רק שדעו שאנשים שילמו 35,000 ין בשביל המוצר הזה, זה בערך 175 פאונד באותה תקופה.
די, כמה זה ביטקוין?
באותה תקופה פאונד היה 8 שקלים.
כן, זה מטורף, זה הצליח בטירוף. לא רק שזה הצליח...
לא שווה לדבר עם בן הזוג ולבדוק אם יש בעיות?
כנראה ביפן הם לא אוהבים לדבר. הם שיווקו את שני מוצרים שהצליחו קצת פחות. אחד זה משחה שמורחים על הגב ומשנה צבע אם התקלחת במהלך היום, ועוד אחד זה תרסיס לגרביים שהבד שלהם ישנה צבע אם הורידו אותם ליותר מ-15 דקות.
תגידי לי, היפנים האלה, בלי, אני בהכללה גסה כי ענת רחל אורי לא אוהבת שאני מדבר נגד התרבות היפנית.
אנחנו באדם, הם הביאו את הרמן.
ודאי, הם בסדר.
תקשיב, הם בכל זאת האנשים שאחראים על התמגוצ'י, שזה לגדל...
נכון, והאמת שעל הרבה מאוד מהטכנולוגיה שנמצאת סביבנו, ומכשירי חשמל, נכון, שעונים כמובן.
בסך הכל אנחנו באדם.
נכון, את צודקת, והאמת שגם אוכל, תרמו לקולינרית. אוקיי, אז התרסיס הזה, יש לנו דוגמה? אין, לא.
הוא ממשיך עם אחר?
אין צורך.
היום אני חושבת שכבר לא.
אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לכתבתנו לענייני פרסי האיג נובל. תודה רבה לאור לוי. דוקטור שי מרקו, אתה דיברת על מה נכון לאכול, נזכיר את עיקרי הדברים, עדיף לא לאכול אוכל מעובד. אם אנחנו רוצים סוכר, וכן צריך סוכר, נכון? גם למוח? נכון. אז עדיף סוכר מן הטבע ופחות מעובד.
נכון.
כל מה שערוז מחברה מסחרית עדיף פחות.
נכון.
יותר משהו שגדל בטבע, בננה, עדיף. בננה עדיפה.
עדיף דברים ועדיף דברים כמה שיותר אורגני מן הסתם.
אגוזים, דברים עם שומן טבעי וכולי.
אנחנו צריכים לזכור שבעצם כדי שהמוח שלנו יהיה בריא, אנחנו צריכים גם לתת לו את האפשרות לאורח חיים תקין, שזה ספורט, שינה ואכילה בריאים. זה בתור התחלה לכל דבר. זה הדבר הכי טבעי, הכי נכון.
ספורט, אתה אומר, אגב, אנשים רבים נוטים גם לשתות כהל, אותה תרכובת שמטשטשת אותם ופוגעת ביכולות לכמה שעות, גם גורמת להנגובר חמרמורת. האם אלכוהול באמת פוגע במוח?
אלכוהול יכול לפגוע בהחלט במוח, הוא גם יכול לפגוע בנשים בהיריון כששוטות את זה, בעוברים שלהם. זאת אומרת, למשל בהיריון אנחנו מדברים על 4 מנות אלכוהול במשך ההיריון.
בוא שפשוט לא נשתה בזמן הריון.
נכון.
אבל אם אני לא בהיריון...
זה בהחלט פוגע, זה פוגע מעבר לזה שזה פוגע בהירנות, מרדים, מטשטש את החושים, את המהירות תגובה שלנו, למשל אם אני נוהג ואני צריך לתת ברקס, זה יהיה לי הרבה יותר לאט.
ונזק לאורך זמן, האם המוח שלי בעבר דיברו על זה שממש תאי עצב נהרסים?
נכון.
כן, זה נכון?
נכון, ואנחנו יודעים שזה גם משפיע גם על החלקים של האפשרות לשיווי משקל במרכיבי האוזן, בנוזל האנדולימפטי שם.
לאורך זמן?
וגם על המוחון. לכן אנחנו מרגישים שאנחנו יותר מסובבים. לאורך זמן זה תלוי עד כמה באמת יש פגיעה כללית, והפגיעה היא יותר קשה בכבד, אבל הפגיעה המוחית יכולה להתרחש, והיא בהחלט בעיקר סביב השתייה עצמה.
כמובן עדיף, שוב, עדיף להימנע, או כמובן להפחית מאוד, או גם להימנע זה בסדר. זאת אומרת,
יש מאמרים, והרבה מחקרים מדברים בעיקר על יין אדום, שגם בו יש פלפלנואידים, כמו בקקאו, כמו בשוקולד.
שמשהו שתורם דווקא.
שהוא דווקא תורם והוא אנטי-אקסידנטי, וכאן אנחנו מדברים על... לכן יש את המחקרים שכולם מצטטים, שהיין אדום, כוס אחת ליום, כן עוזרת לפעילות מוחית ולבריאות שלמה וללב.
זה נכון?
אבל כוס. לא את כל הבקבוק.
אבל האם לא מדובר במדרון חלקלק, מתחיל מכוס יין, עובר לבקבוק, הופ, אתה זרוק בצד הדרך עם קרק.
ולכן, כמו התוכנית הקודמת שלנו, שדיברנו על תפקודים ניהולים ועל האחריות לתכנן, לארגן, לעשות ביקורת על דברים, אתה צריך להיות בבקרה.
עכשיו אנחנו רוצים את תגובתך, דוקטור שי מרקו, באמת לכתבה שפורסמה בשלל אתרים וכתבי עת, על טכנולוגיה חדשה, במרכאות טכנולוגיה, מסתבר שיש הרבה מאוד אנשי הייטק דווקא בעמק הסיליקון, שלאחרונה נמצאים בסוג של מצב אקסטטי, או מצב מוחי מאוד מעניין בעקבות איך לומר, אי אפשר לנסח את זה אחרת, פשוט הם לא אוכלים כמה ימים, צום, נכון, ואז איכשהו זה משפיע עליהם, מיד תסביר לנו מה ההשפעה על המוח, אבל הם טוענים, אותם אנשי הייטק שלא אוכלים כמה ימים, שהם חדים יותר דווקא. האם צום, מה צום עושה למוח שלנו, והאם צום באמת יכול לשפר את היכולות הקוגניטיביות שלנו?
בעיקרון אפשר להגיד שכן.
נשמע משהו לא בריא, צום.
בדיוק. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו תראה, יש היום אופנה מאוד גדולה לכל מיני דיאטות כאלה ואחרות של האדם הקדמון וכו', וכולם צורכים המון בשר ושומנים וזה, אבל האדם הקדמון גם רץ ורדף אחרי חיות, ולא כל הזמן אכל, אלא גם היו תקופות שלא היה לו אוכל, והוא לא הצליח לצוד, והוא לא הצליח ללקט כך
מעניין.
שהוא באמת, לא כל הזמן באמת אכל ונגס, היו באמת... סביר מאוד לפחות כמה שעות ולפעמים אולי כמה ימים שלא היה אוכל.
כמו בעלי חיים באמת בטבע, לא תמיד לנו האוכל היום זמין בצורה מטורפת.
זאת אומרת, אם אנחנו כבר הולכים על דיאטה שהיא פלאו כזאת, אז בעצם אוקיי, אז בוא תחיה גמור ולפחות יהיו לך ימים מסוימים שלא תוכל.
ואם אני לא אוכל במשך יומיים, מה קורה למוח?
אז פחות מזה, אנחנו כולנו מכירים שאם אנחנו למשל בצום של 8 שעות, בין אם זה לא אכלנו מהבוקר עד 4-5 בצהריים, כמובן שלא שתינו או שאנחנו ביום כיפור כזה או אחר ואו צום שאנחנו רוצים, אנחנו מתחילים להרגיש איזשהו טעם לא טעים בפה, לפעמים יגידו לנו שיש לנו ריח של אצטון מהפה, זה הריח ש...
אותה גוף עליו... מנקה את הלק מעצמו.
נכון, זה בעצם, האצטון זה בעצם פירוק של שומן. זאת אומרת, האצטון הוא אחד משלושה גופיפי קטון, זה נקרא גופיפי קטו, קטו בוריס, ובעצם בתהליך של פירוק סוכר מגלוקוז, תוך ליצור אנרגיה, בתוך מעגל ליצור האנרגיה, בתוך הגוף, זה תהליך שקורה בכל תא, במיטוכונדריה, באותה תחנת כוח של התא, אנחנו משתמשים בסוכר לאנרגיה, אבל... אנחנו גם משתמשים בגופיפי הקטון האלה ויותר בהמשך לייצור של שומנים וכלשמור אנרגיה. ברגע שאנחנו צריכים את האנרגיה והיא לא באה לנו מסוכרים, כי אנחנו בצום, כי אין דברים.
זאת אומרת, אם אין אנרגיה זמינה מסוכר, שזו האנרגיה הזמינה בגוף שלנו, אנחנו מפרקים את השומן.
נכון, עוברים לבטן, עוברים לבטן, לירכיים, לאיפה שיש שומן, שומן שאגרנו, ואנחנו מפרקים אותו לרמה של אנרגיה.
אבל עדיין דיאטות, יש כאלה שאומרים שדיאטה שכרוכה באי אכילה, זה לא משהו שהוא טוב.
בעיקרון לא לאכול בכלל זה לא טוב, לבטח לאורך זמן, כי תכלס אפשר למרות מזה. הרעיון של, יש בזה היגיון.
הגיוני, כן.
והשאלה, איך אנחנו יכולים לשחק עם, עם התזונה? אנחנו כן יודעים שתזונה שהיא קטוגנית, קטוג'ניק דיאט, ככה זה נקרא, דיאטה קטוגנית, או מה שפעם היה אטקינס ווריאציות שלו, כן עוזר, בגלל שהוא לא משתמש בסוכרים הזמינים אלה, אלא משתמש בפירוק שומן ושימוש אנרגטי באותם גופי קטון, גם אצטון הוא אחד מהם, אבל בעיקר אם אני... איך אומרים, אזרוק שם בטא הידרוקסיבוטירט, זה ה-BHB, זה החומר העיקרי שמדברים עליו, הוא זה שכשהמוח משתמש בו הוא מתפקד טוב. אנחנו רואים את זה בילדים עם אפילפסיות קשות או מבוגרים שיכולים לעבור לדיאטה קטוגנית עם דיאטה מאוד מסודרת, שהם לא יכולים בכלל לאכול כמעט פחמימות בכלל, זה הרוב שומנים וחלבון.
כן, יש דיאטות שבדרך כלל חולים מסוימים, נכון? דיאטות שמבוססות על שומן.
נכון, זה מאזן אותם כמו תרופות לאפילפסיה והם מאוזנים. עכשיו, לקחו את הדבר הזה ואמרו, תשמעו, אם למשל פעם לא אכלו בין צייד לצייד ויש המון שעות, אז בואו ננסה לעשות intermittent fasting, תקופות של צום. לא 8 שעות, כי זה ההתחלה, אבל בואו ניתן 12, 14, 16 שעות ביממה.
ואנחנו באמת נכנסים למצב אקסטטי, כפי שאותם אנשי הייטק מעמק הסיליקון שבארצות הברית מתארים?
אז יש, אני ניסיתי את זה לתקופה מסוימת, וזה באמת נראה מוזר, אבל זה מאוד קשה בהתחלה, זה מאוד מעניין שזה כן עובד, ואתה מרגיש הרבה יותר קשוב וממוקד. אני לא מציע לעשות את זה לכל אחד, בטח לא, ללא ליווי רפואי.
אני קשור וממוקד כשאני לוגם קפה ואוכל שוקולד.
נכון, אבל אז הסוכר נופל, וגם היכולת המוחית נופלת, אתה רוצה לשמור אותה כמה שיותר טובה, אתה רוצה לשמור אותה באיזשהו סטרס מסוים. כי בסטרס אנחנו מצליחים, אנחנו לפני תחרות, אנחנו לפני מבחן, אנחנו מתרגשים.
ורמה אחידה וקבועה.
נכון, הסטרס לא חייב להיות שלילי תמיד, הוא יכול להיות גם חיובי ולתרום לנו להצלחה, כי אנחנו תמיד רוצים.
מעניין.
וכנראה שהמוח עובד עם הבטא הידרוקסיבוטירט בצורה כזו. כן ראו ולקחו קופים, וזה המחקר הראשון שיצא, היחיד, על עכברים, שיצא על יונקים, שבעצם שמרו אותם בדיאטות שונות, בצום שהוא קטוגני או בסתם ארוחות אחרות, וראו בעצם שיש אפשרות של עכברים שבודקים אותם במבחנים קוגניטיביים, מבחנים שכלתניים, כמו פסיכודידקטים כאלה,
כן.
שמתאימים לגיל שנה ושנתיים של עכבר, שזה צעירים ומבוגרים, המבוגרים הצליחו לענות על שאלות ולעמוד בקריטריונים של הצעירים מהם. זאת אומרת, לקחו את עכברים הזקנים, נתנו להם דיאטה קטוגנית לתקופות מסוימות, ממש בצורה מעגלית, ציקלית, כמו intermittent fasting, ובעצם ראו שיש שיפור גם באורך חיים שלהם, אז... וגם ביכולת המוחית לפתור בעיות...
אז אולי נחלץ המלצה ממה שאמרת, צום על פניו נשמע משהו לא בריא.
צום על פניו הוא לא בריא, לאכול תמיד כל הזמן, ובעיקר סוכרים, זה ממש לא בריא, כן צריך, ואם מישהו רוצה לאזן את עצמו גם בצורה של דיאטה קטוגנית כזו או אחרת, ואולי להעלות את האפשרות של קטון בונדיז כאלה, אותם גופיפי קטון, אותם פירוקי שומן, אפשר להשיג את זה גם בספורט. זאת אומרת, שאתה עושה הרבה ספורט, זה גם עולה. וכן, אם רוצים לעשות משהו דומה, כן צריך להיות ליווי של תזונאית ורופא לעניין, כי יש צריך...
כמובן שכל הפמיניסטיות יאמרו שאמרת תזונאית.
תזונאית.
תזונאית ורופא, אז אנחנו גם...
רופאה ותזונאית.
יפה מאוד, והנה, אף אחד לא יירה בנו. ממש עוד מעט אנחנו נעסוק בעוד שאלות מרתקות, כמו למשל, הזכרת קצת שחיוורות. נכון. זה משהו ש... כן, משפר את היכולות המוחיות. אני מיד אבדוק איך אומרים באמת, אתה צודק, אני אבדוק את זה מיד. מוסיקה משפיעה על המוח, או שזה מיתוס של יצרני המוסיקה הנוכלים, שיושבים להם בגג בפלורנטין, ועושים ג'אם סשן ומרעישים לשכנים?
מוסיקה יכולה בהחלט להשפיע על המוח מילדות ועד זקנה, לא מוכח בעוברות. היא כן שונה בהשפעה שלה אם אתה מקשיב למוסיקה, ומקבל ממנה מוזה, לכן זה מוזיקה, זה משרה את היכולת שלך, לעומת אם אתה לומד לנגן, שזה ממש מוזיק.
אתה צודק לגמרי, תיקנת אותי, נכון? מדובר בחיוורות.
חיוורות.
לא חיוורות כפי שלמדו אותי בכיתה ו', כי למדתי תהליך הסוציאליזציה, חיוורות, צודק לגמרי, כן.
אז במוזיקה שהיא בעצם משהו שהוא אוניברסלי, שבמידה מסוימת אפשר להגיד שהוא מקדים אפילו את השפה שלנו, כי ציפורים שרות או חיות אחרות לא מדברות, הן עושות איזושהי מוזיקה.
גם ללא שפה אנחנו עדיין שרים ושומעים, יודעים לשמוע ולהבין.
גם גלים, שאנחנו מרעידים את המים בגלים, בתת תדרים, כמו דולפינים ולוויתנים, הם מרעידים את המים ויוצרים צורות, שאפשר לראות אותם, משנים את הצורה של המים, כמו שאנשים מכירים שיש מניחים צלחת עם מים על רמקול ויש תצורה מסוימת.
נכון.
במוזיקות שונות. כנראה שככה הם מפרשים את התצורות שהם מקבלים כשפה, אבל עוד הפעם זה מוזיקה, ולכן השאלה האם הדופק של האימא או המוזיקה הראשונית היא זו שקדמה לשפה, וכנראה שזה כן. אנחנו כן יכולים להגיד שאם אנחנו מאזינים למוזיקה, אז ההזנה בעצם היא גם מאוד תורמת לחלק השמיעתי, אבל היא גם, אנחנו נהנים מהקצב.
מוזיקה באמת מרגיעה? היא מסוגלת להרגיע? או לגרום לנו להיות שמחים יותר?
כן, אני לא יודע על מה הדס תדגיש, אבל בעיקרון אפשר להגיד שחלק מהדברים שניסו לעשות על אותו בייבי מוצרט בעבר, שמאוד מרגיע ילדים, והאם זה מוצרט עצמו או מוזיקות אחרות, או האם זה בכלל רק זה שזה מוזיקה, כן ראו שעצם זה שיש מוזיקה שאתה אוהב ואתה נהנה מן, אז יכול להיות קינג קרימזון, או זה יכול להיות מוצרט, מה שעושה לך את זה...
וגם זוהר ארגוב, אנחנו...
גם זוהר ארגוב, נכון. כל דבר...
וגם...
דרבוקות על הבוקר.
כל דבר. כל דבר יהודית שעושה... רביץ ודקלון, זה הכל, הכל כיף.
נכון, כל מה שעושה לנו כיף, נותן לנו את המוזה, זה לא משנה איזה מוזיקה, וזה מחקרית מוכח, ברגע שאתה שומע את המוזיקה ואחריה עושה את המבחנים, אתה תצליח ברגע שזה יהיה המוזיקה שאתה אוהב. כך שזה לא חייב להיות מוצרט, או דקלון ובן מוש, מדהים. או כל דבר אחר, וזה דבר שהוא מוכח.
יפה ששלפת את הבן מוש, זה רק למיטיבי לכת של המוזיקה הים תיכונית המקורית. וכרגע אנחנו עוברים לפינת הפילוסופיה שלנו, והפעם השאלה של המאזין, בואו... דוד סלנט מקדומים, מי היו הפילוסופים הפרה-סוקרטיים פרמנידס והרקליטוס? שלום לדוקטור שמעון אזולאיטוס, פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר, שלום לך.
בוקר טוב חברים.
וואו, טוב, אני מקווה שדייקתי בהגייה של השמות, הנה אולי בזכותך ילמד דוד סלנט על הפילוסופים האלה.
אז זה פרמנידס והרקליטוס, אבל בואו לרגע נחזור לשבוע הקודם.
בבקשה.
נזכיר את טלס חברנו, ושני דברים היו מעניינים שם. אחד, המילה הכל, דהיינו שהמטרה של הפילוסופים הפרסוקרטיים, ובואו נאמר של הפילוסופים בכלל, לנסות להבין את הכוליות, מה זה הכל, מה הדבר שנמצא מעבר לדברים.
נכון.
והדבר השני, שהוא מאוד מאוד חשוב, זה הפער, בין ממשות לתופעה. זאת אומרת, יש מה אנחנו רואים, גם בחיי היומיום, גם בחושים, ויש מה יש באמת. וגם המדע יגיד לך, כן, יש מה אנחנו רואים, רואים רעים, אבל למעשה זה פוטונים וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי?
כן, כן.
אז... איתנו?
כן, 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 לגמרי, נחזור עבור המאזינים שלנו, כי אתה נשמע בנסיעה, אז הפילוסופים באמת ניסו למצוא את הדבר הבסיסי ביותר שנמצא מאחורי הקלעים של כל המציאות וכו', וגם על המדע, כמובן גם הפילוסופיה דיברה על הפער בין מה שאנחנו קולטים באמצעות החושים שלנו לבין העולם האמיתי, כי אנחנו אמנם רואים רק כי מדובר באיזושהי קליטה של טווח תדרים מסוים, אבל מסתבר, כמובן שהעולם הוא שונה אובייקטיבית ממה שאנחנו קולטים סובייקטיבית, אבל מעניין. אוקיי, אנחנו איתך.
עכשיו כולם להחזיק חזק, צריך שתי דקות ריכוז, ובואו נגיע לאחד הפילוסופים הכי מטלטלים שיש, פרמנידס.
אוקיי, מעניין.
פרמנידס מספר על איזה חלום, איזה מפגש שלו מיסטי, עם איזה אישה שאומרת לו, מין שיר כזה, ואז מגיע משפט המפתח, שמאז פילוסופים שוברים את הראש, והוא המשפט הבא. היש ישנו, והאין איננו.
אוקיי. Okay.
ומאז כולנו אכלנו אותה. עכשיו אנחנו רוצים להחליט מה יש ומה אין.
אני מנסה להבין מה עומד מאחורי.
לא, קודם כל להחזיק ברגע, שבהתחלה אתה אומר, רגע, מה אמר פה? היש ישנו, והאין איננו. תודה רבה. הבא בתור. כן? מה הוא אמר?
זה כמו מה ששנו עליך בערך.
הדבר המדהים במשפט הזה, זה שאם מקבלים אותו, אתה מקבל עולם פרדוקסלי לגמרי.
למה?
זה נשמע הגיוני, נכון? שהדבר שישנו ישנו, הדבר שאיננו
כן,
איננו.
כן, זה קצת כמו X שווה X ולא X שווה כן, לא X.
אבל זה לא בדיוק, כי גם ההגדרה של משהו, הוא גם באמצעות חוסר של משהו. זאת אומרת, חלון זה בעצם בגלל החור שבשביל
יפה,
מכיר.
יפה, יפה.
מעניין מאוד.
נכון, ההגדרה של כלום שמקדים משהו.
אבל הפרדוקסים המפורסמים של זנון. כן. אם צודק פרמנידס למשל, לא יכולה להיות תנועה בעולם.
מדוע?
למה? כי בשביל שמשהו יזוז למקום מסוים, צריך שיהיה שם ריק.
אוקיי.
אבל אם העין איננו ויש רק דברים שישנם, איך משהו בכלל מתחיל לזוז?
מעניין. טוב, השאלה זה גם מה זה ריק וכולי, אבל אוקיי.
לא משנה, לא יכול להיות דבר.
היא שכחה מילים, זאת אומרת, יש ישנו כאן, העין איננו כאן. זה הפותר.
ואז אנחנו מקבלים עולם אטום נטול תנועה, ובאמת פרמנידס אומר שכל הסיפור של תנועה, וכל הסיפור של זמן. זה למעשה השליה, אין באמת דבר כזה. אנחנו סתם מדמיינים את זה. בממשות אין דבר כזה.
זו טענה מאוד מעניינת, גם יש תורות רוח באמת שמדברות על כך שהזמן הוא השליה וכו', אבל מעניין, אנחנו קשובים, אוקיי.
נכון, אז זה, הדבר הזה, הוא מלווה את הפילוסופיה עד היום. אני ממליץ למאזינים, מי שמתעניין, שיקרא את הפרדוקסים הפורסמים של זנון,
כן, יש פרדוקסים שהם גם ממש מתמטיים, זאת אומרת, מלמדים אותם במתמטיקה.
נכון, והם מבוססים כן. על הרעיון של פרמנידס.
מעניין מאוד.
הרעיון שאם יש, רק יש, אז אנחנו למעשה תקועים. למעשה תקועים, לא יכולים אפילו, ברור שאנחנו זזים, זה כל הקטע הנפלא פה. ברור שאנחנו הולכים, ברור שאנחנו רצים, ברור שהחילף ינצח את הצו. זה ברור. אז אם אנחנו מסתכלים בזה מנקודת מבט פילוסופית, מתמטית, זה לא יכול להיות. ופה מתחיל הדבר היפה שקשור לפילוסופיה, כן? זה פרמנידס. אבל מול פרמנידס, שמתאר עולם, נקרא לו סטטי ותקוע וללא תנועה וללא גיוון, מגיע פילוסוף אחר, לא פחות חשוב ולא פחות מעניין, שקוראים לו הרקליטוס.
כן.
והוא אומר כמה משפטים, אבל אחד המפורסמים, ואתה לא נכנס לאותו נהר פעמיים.
הוא אמר את זה.
הוא אמר, הוא.
זה בטוח שזה סיני. אוקיי, בבקשה.
והוא אומר,
למה הוא התכוון באמת? כי אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים.
כן, אז הוא רוצה לומר, הכל בתנועה והכל בשינוי בלתי פוסק.
אני יכול להדגיש את זה מתוך המוח. בעיקרון, כל פעם שאתה נזכר, למשל בתוכנית הזו, או שהוא נזכר ברקליטוס,
כן.
כל פעם שהוא נזכר בזה, הזיכרון הוא שונה. זה אומר שלמשל אם ילד קיבל מכה והתעלף, והוא לא זוכר מה היה, בבית ההכרה, הוא שמע את כולם אומרים לו מה קרה, ועכשיו הזיכרון זה שלו. הוא חושב שהוא שם.
שוקלים זיכרונו.
המוח לא יכול לחיות בריק. ולכן בעצם אם אנחנו לא זוכרים, אנחנו ממציאים סיפור.
וואו.
ובעיקרון מה שאנחנו עושים זה אנחנו באמת ממציאים סיפור, ולכן אם אתה מתחקר את אותו עד כמה וכמה פעמים, השינוי, הסיפור שלו...
מה זה אומר הלדים בבית משפט? כמשפטן אני אומר לך.
גם בסלי פורנזיק מדיסין, יש דברים כאלה שאתה אומר, בהחלט כמשפטים, האם אתה יכול לסמוך על עדים, על עדות ראייה? לא, כי כל פעם שאתה שואב, לכל פעם שיש איזושהי כאילו הנחיה של העד, אתה שינית לו את הזיכרון, והוא לא עבר באותו נער פעמיים.
מעניין מאוד, אז בוא ספר לנו...
אוקיי. מאוד אהבתי את זה.
זה מרתק, אבל הכוונה היא למה? כי הכל משתנה, גם אתה משתנה וגם הנהר משתנה?
הכל משתנה, כן. הכוונה היא שהעולם בתנועה מתמדת.
וואו.
ושולם לפרמנידס, העולם בשינוי בלתי פוסק.
כן, זה ההפך. בלתי פוסק. נכון.
בדיוק הפוך מפרמנידס, ויש לזה משמעויות אדירות, כמו שאמר ידידנו על זהות עצמית. זה אומר שאתה לא אתה אף פעם.
באמת, מי אני? אם אני כל שנייה משתנה והכל משתנה מסביבי.
אבל זה בדיוק העניין.
האם אני יכול בכלל להגדיר את עצמי? אני כל שבריר שנייה.
ההגדרה שלנו היא על פי הזיכרונות שלנו. זאת אומרת, בלי זיכרון אנחנו לא מוגדרים.
או שאנחנו בעיקר אוהבים להכניס את עצמנו לתבניות שבעוד רגע אחד הן לא תתאמנה לנו.
אנחנו חייבים תבניות, אחרת אנחנו לא מוגדרים.
מעניין.
ויותר מזה. אתה משפטן, לדבר הזה יש משמעויות אדירות. משום שברגע שאני מעמיד מישהו לבית משפט, אני טוען, לפני איקס זמן הוא לקח שוחד. מאוד אקטואלי.
רגע, כן? אז בעצם, כן. אז בעצם המשפט לא היה כלום, כי לא, יהיה, כי לא היה כלום ולא יהיה כלום, זה בעצם עוד, איך אמרת לנו, פרמיזני?
זה פרבינדי.
נכון, אז בעצם...
יותר מתחום הגבינות. אבל רגע, אני, רגע, חתרת פה לנקודה, זה מעניין אותי, בבקשה?
שאם למשל אני מעמיד מישהו למשפט, אני אומר, ענה לקח שוחד לפני שנתיים.
כן.
למעשה, אם אני מניח שהזהות היא בלתי פוסקת, יכול לבוא אותו אדם ולהגיד, שמע, אבל זה לא הייתי אני.
כן, זה מישהו אחר באותו רגע, נכון? אני כל רגע משתנה.
אני לא לקחתי, הוא נתן.
אבל אז אתה פוגע בעבודת עורכי הדין.
הרציפות הזאת,
נכון,
ובאמת אגב, לפעמים בית משפט יכול לפסוק שמישהו באמת זה לא.
תראה, הרעיון הוא שאנחנו קמים בבוקר...
שהשינוי של הזהות הוא כל כך מוחלט.
מעניין.
קמים בבוקר, בגלל שאנחנו עוברים כל מיני תהפוכות כל יום, ויש לנו המון זיכרונות, המון חוויות, אנחנו קמים בבוקר בעיקרון עם מוח אחר לחלוטין. יש לנו זיכרונות אחרים, חוויות אחרות.
זה מדהים, גם אני מוכרח לומר, גם בהמשך למה שדוקטור שמעון אזולאי אומר, גם פעמים רבות אתה קורא ראיון עם אדם מסוים, וזה מה שמגדיר אותו. עכשיו, הרבה פעמים כשכתב בא אליך ואתה מתראיין, אתה עונה משהו שבעוד רבע שעה אתה אומר, לא, אני לא חושב ככה. אני יכול להתהפך בדעות, בגישות וכולי. אנחנו לא כל כך קוהרנטים ולחידים במחשבה שלנו, והנטייה שלנו באמת להכניס אנשים לתבניות, כי זה מה שהוא אמר, והוא כזה, זו טעות, זו התעלמות מהמורכבות ומהזרימה, מהתנועה המתמדת, נכון, שיש בעולם, זה נוראי, זה נכון.
אתה מדייק לגמרי, ובאמת הפילוסופיה פה היא תנוע בשני צירים לאורך כל הדרך שלה. מצד אחד, הניסיון לעקביות בלתי פוסקת, לזהות, למשהו שהוא לא משתנה, מתמיד.
מעולה.
ומצד שני, פילוסופיות שהלכו למקום של ההוויה המשתנה, המתאווה, שהיא לא קבועה.
בעצם מה שאנחנו מגדירים אצל ילדים, אנחנו מדברים על נוקשות מחשבתית, לעומת גמישות מחשבתית. לא הולך לי, אני הולך בשביל ויש לי פרה תקועה באמצע, השאלה אם אני עוקף אותה או סתם נותן למכות עד שהיא זזה. זה האם אני הולך מראש בקיר או מחפש דרכים אחרות לפתרון.
בדיוק.
זה משהו שאפשר לאמן, זה חלק מאימון מוחי, קוגניטיבי.
מעניין מאוד, ובעיקר באמת מעורר מחשבה, כי שתי הגישות נשמעות נכונות באיזושהי רמה.
אז עכשיו אתה בדיוק מתאר את המצוקה הקשה של סטודנט לפילוסופיה. כל עמדה שהוא שומע, הוא אומר, זהו, זה האמת, מפה לא משתנה יותר. זה הכוח העמוק של הוגים גדולים, שכשאתה שומע אותם, אתה אומר, זה נכון. דקה אחרי זה אתה שומע פילוסופיה.
נכון,
נכון.
נכון מאוד. כן, אנחנו צריכים ללמוד להכיל מורכבות, ולהבין שיש דברים שהם, כמה דברים שהם נכונים בו זמנית.
בדיוק.
זה נכון.
יבוא קאנט, אמנואל קאנט, 2,000 שנה אחרי זה, 2,500 שנה אחרי זה, ויאמר, זה המצב. אנחנו פשוט, התבונה האנושית...
מעולה.
ויבוא שרדינגר ויגיד שהחתול נמצא גם פה וגם פה.
מעולה.
בדיוק.
אני מוכרח לומר, לא רק שזה מרתק, זה באמת מלמד מאוד. כולנו צריכים להפסיק להתבונן על המציאות באיזושהי תבנית רגעית, או להנציח תבנית רגעית, ולהכליל, אלא להבין שהמציאות כל רגע משתנה. אנחנו משתנים. הדעה שלנו, מי אני בכלל זה דבר שמשתנה, ולהפסיק להתייחס לדברים בצורה כל כך רצינית, נוקשה ונקודתית.
אני חושב שהמסר שאתה מעביר פה מאוד חשוב.
זה באמת חשוב לכולנו ולהוריד ווליום. שמע, זה מרתק? מי היה מאמין שפילוסופיה תהיה מעניינת? האמת שזה מאוד... זה מאוד מעניין, לא, ברור, ברור, זה מרתק.
אני מתקומם.
זה הרבה פלצף, אבל.
לא, ודאי. תודה רבה לדוקטור שמעון אזולאי, זה היה מרתק. פילוסוף ומחבר הספר המצוין, קץ האושר. תודה רבה לך. לראות סרטים בקולנוע, לראות סרט, זה משהו שתורם לנו מוחית או דווקא לא? האם זה מדובר במשהו פסיבי או שלא תורם למוח, או שההפך. אנחנו מאזינים למוזיקה תוך כדי וכו'.
לא, לראות סרטים זה דבר שהוא מאוד, מאוד חווייתי ומאוד תורם למוח, גם מבחינה אישית וגם חברתית, אם אתה עם החבר'ה.
נכון, זו חוויה קולקטיבית, כללית, נכון, אתה צודק.
אלא אם כן אתה באיזשהו VR כזה ולבד, ואז...
הסיבה שאנשים הולכים לקולנוע בין היתר, כי מדובר באמת בחוויה כללית גם.
נכון.
חוויה ציבורית, כן.
אבל זה בהחלט
אז זה כן חיובי. כן. אז בסוף השבוע עלה לאקרנים בישראל סרט האנימציה קוקו של אולפני פיקסאר, הביקורות מהללות, והפעם בחרו יוצרים במקסיקו כמקום בו מתרחשת עלילת הסרט, וזמן התרחשות של הסרט הוא יום המתים המקסיקני. יש חג כזה, יום המתים המקסיקני, מדובר בחג מקסיקני שמצוין בתחילת נובמבר. אנחנו רוצים ללמוד על החג המקסיקני המורבידי הזה. שלום לדוקטור גילי חסקין.
שלום, שלום.
נו, יש להם חג שעוסק במתים? מה קורה למקסיקני?
זה לא רק, זה משהו כלל קתולי. זה משהו כלל קתולי. מי שהביא את החג הזה כנראה, אלה היו הספרדים, שהביאו את זה לכל העולם, הביאו את זה לכל דרום אמריקה. במקסיקו ובגואטמלה החג הזה מיוחד, החג הזה גדול במיוחד, אבל הוא חג קתולי שקיים בכל מקום.
מעניין.
עכשיו, בכל העולם, אפילו בפולין למשל, כן, חוגגים את החג הזה בכך שעולים לבית הקברות ומתייחדים עם המתים. בדרום אמריקה זה קצת יותר מורכב, פרסו את זה על שלושה ימים, כאשר ה-31 באוקטובר הוא יום הילדים המתים, ב-1 בנובמבר זה יום המתים, וב-2 בנובמבר זה יום הקדושים המתים. ומה זאת אומרת? לכל קדוש בשנה יש יום שמקודש לו. אבל מכיוון שיש יותר קדושים מאשר ימים, לקחו את כל, את ה-2 בנובמבר, שהוא מוקדש לכל אותם קדושים שאין להם יום משלהם. ולכן חוגגים את זה. ולכן בדרום אמריקה, בניגוד לאירופה, בטח במקסיקו, בגואטמלה, השניים בנובמבר הוא החג החשוב ביותר.
רגע, אני מנסה להבין, אבל המתים שאנחנו מציינים את מותם או אותם, הם הקדושים או כל
לא,
המתים בעולם?
תלוי באיזה יום.
אוקיי,
שם הקדושים.
ב-31 באוקטובר זה הילדים, שבחברות כאלה, הרבה ילדים מתו בעבר, זה לא הייתה תבורה של היום. ותראה, ב-1 בנובמבר זה כל המתים, ובשניים, המתים שלך, שלי, החברים, ובשניים בנובמבר זה יום הקדושים המתים. אגב, החג הזה הוא חג נוצרי קדום, שיש לו בכלל שורשים קלטים. אתה יודע שבעצם הנוצרי הראשון, פאולוס, הוא אדם, הוא הגאון. הוא לקח את הטופ הפגניות של כנען ואירופה, והלביש עליהם לבוש נוצרי. הוא לא אמר, אני מבאר את המנהגים הישנים, אני לוקח ומשתמש.
אני חושב שמנהגים כאלה גם חלחלו אפילו ליהדות.
ודאי,
אבל כן.
לא לחינם הרי, חלק גדול מהחגים הפגנים הפכו אצלנו לחגים של שחרור לאומי. החל מחנוכה, פסח, פורים, וכך הלאה, כן? עכשיו, החג הזה זה חג שבו היה חג של הקלטים, שבו הנשמות היו באות לבקר, והיו מקבלות מתנות מאנשים כדי שיניח להם. באו הנוצרים וניצרו את החג הזה. עכשיו, החג הזה עונה על צורך מאוד מאוד אוניברסלי. קשה לנו להתמודד עם המוות. קשה לנו להתמודד עם זה שהאדם שיקר לנו הלך לעולמו. קשה לנו להתמודד עם החסך. אז אחת הפתרונות זה מאפשרים לנו שני דברים. א', לבקר ולהיפגש עם נשמתו של היקר לנו. ב', להתמודד עם המוות דווקא על ידי שמחה. וככה אתה יכול לראות מחזה סוריאליסטי.
אז זה חג שמח, יום המתים.
זה חג, אתה יודע, זה גם וגם. כלומר, מצד אחד זה חג שמח עם תהלוכות. אגב, בכל מקום במקסיקו חוגגים את זה אחרת, גם בגואטמלה. אז אתה יכול לראות, למשל, במשקית, ליד מקסיקו סיטי, איך אנשים יושבים במדיטציה ממש ליד הקברות, ליד המצבות, מההרים, אולי מתקשרים המתים בדרך כזו או אחרת. ובחוץ אנשים רוקדים, ריקודי מתים, מאכלי מתים, צהל. גדולה.
מה זה אומר מאכלי מתים?
כאילו דלעות למשל שמפוסלות כגולגלות, מרציפנים בצורת שלדים וכך הלאה.
זאת אומרת, ממש חוגגים את המוות.
חוגגים את המוות. ויש שם, למשל בכפר זוניל שבגואטמלה, מביאים ממש להקות של מרימבה לבית הקברות ורוקדים בבית הקברות. תחשוב, בבית קברות קתולי, ריקודים עם מוזיקה שמקורה באפריקה, בחג שמקורו בקלטים, כן?
וואו. לא, אחת זה נשמע מרתק. אילו עוד מנהגים יש באמת ביום המתים המקסיקני?
אבל המנהגים שיש ביום המתים, תלוי בכל מקום זה שונה. למשל, בפסקו במקסיקו, זה לצוד בעלי חיים מסוימים שהמתים אהבו, לחגוג את ה... את המוות שלהם עם אכילה במחיצתם. אז באותו פצקור שבמקסיקו יש ריקודים שנקראים ויחיטוס, ריקודי הזקנים הקטנים, כשילדים בלבוש זקנים רוקדים ומחוללים, למשל. וכמו שאמרתי, בזוניל, אז יש את המרימבה עם הלהקות. במקום אחר בגואטמלה, יש שם ממש עפיפונים שהגיעו מתישהו המזרח הרחוק, ויש שם תחרות ענפת עפיפונים. בכל מקום זה קיבל, בווחקה, זה ממש הפנינג גדול, עם לוליינים, ולילה שלים יש חגיגות, ותחפושות נהדרות, ותחפושות של מתים, ולא רק. כלומר, החג הזה, ואחר כך להגיע לבתי הקברות, במיוחד, אני לא אשכח במקום בשם צינצונצן במקסיקו, במדינת מיצ'ואקן, להגיע בלילה, נאמר, בשלוש לפנות בוקר לבית הקברות, ולראות שם מאות אלפי נרות בבת אחת. כל בית הקברות זורח באלפי נגוהות של אור, זו חוויה מצמררת.
כן, האמת שגם יש משהו שאולי יגרום או גורם לנו להתייחס בטבעיות יותר למוות, אולי פחות בחשש, כשחוגגים את המוות כחלק מהחיים,
כן, כן, מעניין,
יש משהו פסיכולוגי מודות, כן. חשוב, כן.
בכלל, תראה, הנושא שיצור למוות הוא מאוד שונה בכל תרבות. אתן לך דוגמה, אם אתה ואני נלך ברחוב, ויגידו לנו, ונדבר בכל רם, או אפילו נשרוק, יגידו לנו, חבר'ה, יש פה אבלים, תהיו בשקט, נכון?
נכון.
זה מקובל.
נכון.
אם אנחנו נבוא למערב אפריקה, כן, יבקשו מאיתנו לבוא ולרקוד איתם, אתה מבין?
שחור ואדום וכולם בחגיגה אחת.
אחי, אתה בא עם סיבה מישהו מת. אתה בא עם סיבה מישהו מת.
כן, כן, כן. כשאני תיעדתי בגנה,
אתה שומע נורא קל.
תיעדתי בגנה, אתה שומע מסיבות, אתה רואה אנשים לבושים שחור אדום, אתה שומע מסיבה מטורפת הולכת ברחוב ליד, אתה יודע שיש הלוויה, הם כולם בשבעה, בוא לרקוד.
הוא יודע, תראה, נורא קל, אני ממש מסכים, נורא קל להגחיך את זה.
לא, זה נשמע מטורף.
והם שמחים שאתה מצטרף, זה חלק מה...
זה גם לשמח את האבלים, לטשטש להם את זה, וגם לחגוג את זה שהאיש הולך לעולם הבא.
המצוות השתתפות באבל היא בוא תרקוד איתנו.
לא, לא, כן. זה באמת מעניין ואומר משהו על כל תרבות באמת. נכון כן, שאצלנו כן. באמת נהוג יותר לשמור על שקט, אבל כמובן לאכול. גם, זה
כן, אבל אני אומר, זה סעודת מצווה כזו עם המתים. וזה מה שמעניין, לבוא לראות תרבויות אחרות, לראות אנשים אחרים.
זה מרתק, ברור.
אם אתה תיכנס באמת לאתר שלי, אז יש גם על האתר שלי, גילי חסקין, יש הרבה מאוד על השורשים, על השורשים הקלטיים, על הביטויים הזה בשטח, אני בטוח שיהיה לך מעניין.
אז אנחנו רוצים להודות מעומק הלב לדוקטור גילי חסקין על השיחה הזו, ואתם כמובן מוזמנים גם להיכנס לאתר המרתק שלו. תודה רבה לך.
שלום, שלום.
ואנחנו רגע לפני סיום ננצל את נוכחותו של המומחה שלנו לענייני שינה ונוירולוגיה ילדים דוקטור שי מרקו. אולי נדבר בשתי הדקות שנותרו על אימון מוחי בשום דבר.
מעולה.
שזה אומר לא כלום או כלום. נדע. כלום כקיצור של לא כלום. אפשר לאמן את המוח בכלום? מלבד כמובן בהייה בתוכניות מציאות, לא חשוב שמות.
Mm-hmm. אז...
מלבד בעייה בסדרות, לא חשוב שמות.
אתה נשמע כמו אלף מ...
פול פוסקו המפורסם. כן, בבקשה. מיד נשיג לך את האנדר שלה.
אני גם מאוד מודה על המוזיקה של הכלום שיש ברקע.
כן, האנדר מתאים בול.
שתי דקות וקצת של כלום.
כן, אכלנו לך את הראש עם כל האנדר.
איזו תוכנית מעולה.
אתה חוזר עם ראש מתפוצץ.
אני מאוד אוהב את התוכניות. אני אמרתי את זה לילד אחד שבוע שעבר, אמרתי לו, תשמע, אפשר לאמן את המוח בכל מיני צורות, באמת באכילה נכונה, בשינה טובה, בספורט נכון, בלימוד מוזיקה, בשמיעה של מוזיקה.
זה נחשב אימון מוחי?
זה נחשב אימון מוחי, ממש. כל הדברים האלה מאמנים את המוח, משפרים אותו, מאריכים את החיים שלנו. יש ממש דברים פיזיולוגיים שקורים ומונעים מחלות לב ומסדרים את הלחץ דם ומונעים סכרת.
וואו.
ושומרים על המוח, כי זה הבעיות העיקריות. זאת אומרת, כשמדברים על אלצהיימר ועל דמנציות, הדברים העיקריים שרוצים לאזן זה לחץ דם, זה סכרת וזה מחלות לב בעיקרון, וכל הדברים האלה תורמים לזה. ואפילו חברות, שדיברנו מקודם, חברות הקינה...
נפגש בין אנשים, כן?
נכון, חברות הקינה ששומרת על האוכלוסייה לאורך זמן, היא מעריכה בחמישית, ב-22%, כמעט רבע. את אורך החיים לאורך 10 שנים
תמיד. אז כמובן, אם אתם מכירים אנשים מבוגרים, בקרו אותם.
נכון,
זה יעזור להם.
החברות התקינה. כן. והחברות, לא דווקא המשפחה, החברים.
כן.
הרעיון של לא לעשות כלום, זה יכול להיות באמת מוזיקה, כי אתה לא חייב לעשות שום דבר, רק לשמוע, וזה נחמד.
מצריכה פסיבית של כל מיני דברים.
אבל משהו שגברים בהחלט יכולים להתחבר אליו, זה לחשוב על כלום. זאת אומרת, בין אם זה מדיטציה או מיינדפולנס, שמדיטציה אנחנו מנסים להתכוונן למשהו
אחד. נכון, גם במדיטציה.
או במיינדפולנס אנחנו אמורים להרגיש את החוויה ואת העוצמה של הרגע עכשיו, או של הביס של התפוח והמיץ שלו והטעם, שאנחנו מתרכזים במשהו אחד, ולכן זה שונה. לא לעשות כלום, זה באמת לא לעשות כלום. זאת אומרת, גברים יותר מבינים ששואלים אותם על מה אתה חושב, ואומרים כלום.
רגע, ויש ערך לזה?
יש לזה ערך מאוד גדול.
ולא לחשוב על שום דבר, זאת אומרת, לחשוב על כלום או לא לחשוב על כלום?
כן, כי יש לזה ערך גדול. זאת אומרת, ב-20 שנה האחרונות גילו שיש אפשרות, ויש מערכות מוחיות שפועלות כשאנחנו בוהים, כשאנחנו בחולמנות. והם קראו לדבר הזה Default Mode Network. המערכת קשר של מה קורה כשאתה לא עושה שום דבר, ובעצם זה דומה לאותו אדון בתוך החברה שמסתובב ולא לעשות כלום, רק חושב על מה אפשר להמציא. לא לעשות כלום ולא לחשוב על כלום, גורם לכך שאנחנו חולמנים על ההווה, אנחנו חושבים על העבר, אנחנו מתכננים את העתיד, וזה מעלה יצירתיות.
די, זהו, שכלום באמת מעלה יצירתיות. עדיף להשתעמם,
בדיוק.
ואז אתה הופך
להיות יצירתי. שילד אומר משעמם לי, אני אומר לו מעולה.
נכון.
עכשיו תמצא מה לעשות.
אגב, כל הלא חשוב שמות רשתות חברתיות וכולי, הם מונעות את השעמום ואת היצירתיות שלנו, ושווה לכם להיזהר מזה.
אין דבר כזה משעמם, יש ילד משעמם. הוא צריך לדעת לא להשתעמם.
זה מעולה, ואנחנו רוצים להודות מעומק הלב לדוקטור שי מרקו שהגיע לכאן, זה היה מרתק, ואם לא הספקנו דבר, אתה כמובן גם תגיע לכאן שוב. אנחנו גם נודה לכל מי שעמל על המשדר הזה, תודה רבה לעורכת המשדר ענת רחל אורי, והמפיקה ענת רחל אורי, תמיר צוברי, תודה לך, ויגאל שפירא, להתראות, יום טוב.